الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שישי, חף בתיבת, ערב שבת קודש, פרשת שמות, תשפי ג' מסכת נדרים, דפים פי ופי א'. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM. ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבינו הרמב״ם, בשנת דלת אלפים תף קוף סמך ה'. רבינו משה בן רבי מימון הדיין, בעל משנה תורה, הנשר הגדול, ממשה עד משה לא קם כמשה. היום הזה בשנת תף רשמם, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יעקב בן רבי מסעוד אבו חצירה, אביר יעקב. והיום הזה בשנת תף שלמם א', עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של ראש ישיבת כפר חסידים, רבי רפאל אליהו אליעזר בן רבי חזקיהו יוסף משקופסקי, זכר צדיק לברכה. זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמירה בימינו יקיצו שוכני אפר וירנינו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוהינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יראה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא למותר אסור ולא לסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו עם פתיח העוסק בפרשת השבוע, ערב שבת קודש, פרשת שמות, ואנחנו עם דברי הפתיחה מתוך הספר ותלמודו בידו של הגאון רבי רחמיאל קרם, זכר צדיק לברכה, על ספר שמות. עם הגיעם של בני יעקב למצרים נסגר המעגל. למפרע נודע כי כל מכירתו של יוסף לא הייתה אלא חוליה אחת בשרשרת מאורעות מופלאים, אשר כוונה על ידי ההשגחה העליונה, ואשר תכליתה הייתה קיומו של אותו חזון נבואי שחזה אברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, ואחרי כן ייצאו ברכוש גדול וכולי, ודור רביעי ישובו הנה. כאמור בספר בראשית פרק ט"ו. תחילתה של שרשרת המאורעות עם יציאתו של יוסף במצוות אביו למצוא את אחיו הרועים בשכם, וסופה 272 שנים לאחר מכן, כאשר בני בניו של יעקב חוצים את הירדן ונכנסים לארץ ישראל לא הרחק מהמקום שבו ראה יעקב את יוסף לאחרונה לפני שעבד. והכל מחושב לפרטי פרטים, וישלחהו מעמק חברון, ועלו חברון בער, שנאמר ויעלו בנגב ויבואו עד חברון, אלא מעיצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון, לקיים מה שנאמר לאברהם בברית בין הבתרים, כי גר יהיה זרחה, כך אומר רשי שם. יעקב אבינו שולח את יוסף לשליחות תמימה למצוא את אחיו, ואינו יודע כי בשליחות זו הוא פותח את הפרק הראשון של סלילת הדרך להוצאתו לפועל של חזון ברית בין הבתרים. ואנו היושבים וקוראים בתורת השם את בראשית ואת שמות, עומדים נפעמים למול התגלגלותם של המאורעות. פסיפס מרעיב של פאזל גאוני מתגלה לפנינו, כאשר אנו מעמיקים במקראות ובמדרשי חזל, עד שמאליה מתפרצת מפינו הקריאה קורא הדורות מראש. דעקה, התרגלנו לקרוא פרשיות אילו מרגע שרק למדנו לדבר, וקשה לנו להתבונן בחיבורים הנפלאים שבפאזל האלוקי הזה. כל שעלינו לעשות הוא רק להתבונן מעט. ננסה לצעוד קלות לאור מדרשי חכמינו ומהערותיהם של רבותינו מפרשי התורה, לגלות מעט מהנפלאות הצפונות במהלכי קיומה של נבואת בין הבתרים. כדי שתתקיים הגזירה ועבדום ועינו אותם, צריך יעקב לרדת למצרים. אבל את יעקב אבינו אין מהראוי להוריד בכפייה למצרים. סובבה איפה ההשגחה כי יוסף יורד למצרים וכך יבוא אביו בעקבותיו. על הפסוק ויוסף הורד מצרים הדרשו חזל משל לפרה שהיו מושכים אותה למקולין ולא הייתה נמשכת. מה עשו? משכו בנה לפניה והייתה מהלכת על כורחה שלא בטובתה. כך היה ראוי יעקב אבינו לרד למצרים בשלשלאות של ברזל. אמר הקדוש ברוך הוא, בני בחורי הוא ואני מוריד אותו בביזיון, הרי אני מושך בנו לפניו והוא ירד אחריו בעל כוחו שלא בטובתו. עשרות שנים לפני ירידתו של יעקב למצרים התגלית השנאה בין יוסף לאחיו, תהיה זו שנאה הלכתית. ויכוח בין שבטי ישראל הקדושים, אבל כבר אז תמונה היצעה עמוקה לקיומה של נבואת ברית בין הבתרים. שכן הודות לשנאה זו הגיע יוסף למצרים ובכך סלל את הדרך לביאתו של יעקב למצרים, והכל כדי שיעקב לא ירד בביזיון ובחרפה ירידה שאינה לפי כבודו. כל העולם סובל מרעב, רעב המביא את כל תושבי האזור למצרים, כל האנושות נרתמת להורדתו בכבוד של יעקב אבינו לקיים את אותה היצעה עמוקה של אותו צדיק גרי אזרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. כל שנאת האחים ליוסף אינה טבעית. גם אם אנו יוצאים מתוך הנחה ברורה וחד משמעית כי השבטים פסקו את דינה מתוך השקפה הלכתית ברורה, עובדה המוכחת מיותם יושבים לאכול לחם בשלווה לאחר המחירה, אין אנו מבינים כיצד זה עינה הקדוש ברוך הוא לאותם קדושי עליון שיתעו בפסק דינם ובהבנתם את יוסף. הרי אפילו את אבימלך הציל הקדוש ברוך הוא מחטא, ומדוע איפה לא מנע הקדוש ברוך הוא מכשול מהשבטים? זאת ועוד, כיצד זה לא עלה על דעתו של יעקב אבינו, כי היה לו לשלוח את יוסף למקום סכנה? המלבים המציף שאלות אלו בפירושו לתורה קובע כי אכן מתבקש היה שלא כך יקרה, שלא תיווצר שנאה כזו בין אחים, ושיעקב אבינו לא ישלח את בנו לשכם. וכך הוא כותב המלבים, השנאה ששנו אותו ומה שעשה לו אביו, קטונת פסים וסיפורי החלומות שהיו אמצעיים, אל המחירה היו מעט השם. וכן השליחות ששלחו יעקב היה נגד דרך הטבע, והגם שהמחירה הייתה בחירית, היו כמוכרחים מצד השנאה שהוקבע בליבם ומצד שהוקבע בדעתם כי הוא רשע למות וכי הוא רודף את הכלל והשם סגר לפניהם הדרך ולא יראה עיניהם לדעת האמת כי יוסף צדיק הוא בדרכיו ותמים במעשיו ושיקיר יעקב שנאת האחים ולא ישלחהו למקום סכנה. ועל כן אמרו שהיה יעקב ראוי לרד בשלשלאות של ברזל למצרים ואמרו משל לפרה שרצו לקחת אותה למקולין ולא הסכימה. רצונם לומר שהיה מוכרח שירד יעקב למצרים ולא היה אפשר שיהיה זה רק על ידי שיוקח בשביה על ידי שובים ויוליכו בשלשלאות וסיבב השם כי יהיה בכבוד, כי אין השם על יראיו. עד כאן לשונו. יוסף הושלח לבור כמו במקרה עוברת במקום אורחת ישמעאלים הקונה את יוסף, מוכרת אותו הלאה עד שהוא מגיע לביתו של פוטיפר סריס פרו. מביתו של פוטיפר הוא מגיע לבית הסוהר ומשם לאחר שפתר את חלומותיהם של שר המשקים ושר האופים, הוא נקרא אל כיסו של פרו כדי לפתור את חלומות הפרות והשיבולים. אילו לא הייתה אשת פוטיפר יוזמת עלילות על יוסף, לא היה פותר את חלומותיהם של שני השרים וממילא לא היה נקרא אל ארמונו של פרו. עתה, לאחר שהמליץ עליו שר המשקים נקרא אל פרו ועלה באחת לשמש כאיש השני בממלכה המצרית, עתה לאחר שהוכשרה הקרקע ואף יהודה נשלח קדימה כדי להכין את משכנם של הבאים, הגיע יעקב אבינו למצרים. אחרון השבטים מת ויחד עמו החלה להתערר קימה קימה מסורת ישראל סבא. בני ישראל פורצים את חומות הגטו שבנה אביהם הזקן סביב גושן ומתחילים להתקרב לתרבות מצרים. או אז מתגלה אהרון הכהן אשר נשלח בדבר השם כדי להוכיח אותם לחזור בתשובה לשוב לכור מחצבתם, כיהה לדור חמישי ושישי של האבות הקדושים. והיה זה עוד קודם שנגלה הקדוש ברוך הוא למשה בסנה. וכנראה שמשה רבינו עוד לא ניבא אז את נבואתו הראשונה, אהרון הכהן ניבא, מפני שהיה מבני שבט לוי, השבט אשר לא חטא במצרים ושמר על טהרתו. בני ישראל יצאו מגושן והתפזרו בערי מצרים, רק בני לוי נשארו בארץ גושן והמשיכו בלימוד התורה, כמימים ימימה, מאז היו שונים משאר העם. קבוצה שאינה הולכת בתלם. והרמב״ם, שהיום הוא יום ההילולה שלו, בהלכות אקום פרק א' הלכה ג', מתאר את הדברים. שונים היו בני שבט לוי שעה שהעם חטא בחטא העגל, שונים היו גם בעובדת היותם נימולים במדבר, שעה שכל העם לא היו נימולים, הם הורו משפט ליעקב ותורה לישראל, ושונים היו גם במצרים. שעה שכולם היו משועבדים לסבלות פרו, היה שבט זה פטור לנפשו ורשאי לשבת ולעסוק בתורה כדרכו מאז. ולא בכדי, לא סתם כך קרה במרכאות, ושבט לוי יצא בלא פגע מעבודת הפרך מסבלות מצרים ומהעינויים. גם חלק זה של הפסיפס מחושב לפרטים ולפרטי פרטים. גזירת העינוי והעבדות שבמצרים לא הייתה אלא כחלק מברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו, ואשר במהלכה התחייבו בני ישראל לשלם בעבדותם את תמורת הנחלה שקיבלו בארץ ישראל. כך כותב מרן הגריז מבריסק זצ"ל בפירושו לתורה על הפסוק, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. נראה הביאור בזה כי לא הייתה זאת רק נבואה בעלמה שזרו יהיה גירים בארץ לא להם, רק זה היה מתנאי הברית שעל מנת כן נכרתה הברית שמתחילה יהיה זרו גירים בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ורק דור רביעי ישובו הנה. והגריז מוסיף את המבואר בפירושו של רש"י על הפסוק ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם. מדרש אגדה מפני שטר חוב של גזירת כי גר יהיה זרעך מוטל על זרו של יצחק אמר אלך לי מכאן אין לי חלק לא במתנה שנתנה לו הארץ הזאת ולא בפיראון השטר. מדברי חז"ל המובאים בפירוש רש"י עולה איפה, כי גלות מצרים הייתה בחינת שטר חוף ששולם כתמורה עבור ארץ ישראל. עכשיו נבין יפה את השתתפותו של שבט לוי בגלות מצרים. שבט לוי לא קיבל חלק ונחלה בארץ ישראל, וממילא לא היה חייב לפרוע את שטר החוף ששולם תמורתה. כך אומר הפרשת דרכים. הפטור שניתן לשבט לוי אפשר לו להתעלות במעמדו הרוחני ולהכשיר את הדרך לעלייתם של משה ואהרון, אומר המהר"ל דיסקין. פטור זה בא לידי ביטוי במקום נוסף המראה שוב את החישוב המדוקדק להפליא של כל חוליות שרשרת מאורעות גלות מצרים אז נשלח יוסף מחברון לשכם. העבדות גרמה את גידול קצב התפתחותו הטבעית של עם ישראל אשר הפך מטבעי לניסי וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. הרמב"ן בפירושו לתורה בספר במדבר פרק ג' פסוק י' מאיר כי ממניין בני ישראל עולה שהתרבות זו פסחה על שבט לוי שכן הכתוב מעיד כי ההתרבות באה בעקבות עינוי וכיוון שהעינוי פסח על שבט לוי הרי שגם נס ההתרבות לא היה בהם. וגם זה לא על חינם, משמו של מרן בעל הבית הלוי זצ"ל אומרים שהיה זה לטובתו של עם ישראל אשר כלכלת שבט לוי הוטלה על שכמו גלגל הקדוש ברוך הוא שיהיה זה שבט קטן כדי שהעול לא יהיה כבד מדי והרשימה עוד ארוכה אבל גם במעט שהוצע כאן די כדי להתבונן בפלאות ולחוש עד כמה מעורבת יד ההשגחה הפרטית בכל מהלך ועד כמה מעצבת אותו שיהיה כך ולא כך. השגחה מופלאה זו אינה מטפלת רק בכלל ובציבור, יורדת עד לפרטים ופרטי פרטים ונוגעת גם ביחידים ובודדים. מובן שאין בכוחנו להבין את גורלו של כל אחד ואחד שהיה בשיעבוד מצרים, אבל עלינו להאמין כי השגחה פרטית ליוותה את כל אחד מבאי מצרים, וכיוונה את דרכו לפי תוכנית מחושבת להפליא. די לנו אם נזכיר את פרשת גדילתו של משה רבינו. משה רבינו גדל דווקא בביתו של האיש אשר גזר גזירות קשות ומרות שכל כולן לא באו אלא כדי להתחכם למושיען של ישראל ולא זו בלבד. דווקא גזירתו של פרעה על הריגתם של ילדי ישראל היא זו שהביאה את הריסתו של משה רבינו אל בינות קנה הסוף שעל שפת היאור ומשם הישר אל ארמונו של פרעה. יש לנו דוגמה טובה יותר למה ששורר עליו נעים זמירות ישראל יושב בשמיים ישחק השם ילעג למו. יש גיחור גדול מזה שמערך ענק של נוקסים, שוטרים ויועצים מפקח על מיליונים בשל הפחד ההיסטרי שמפני תינוק אחד ולבסוף גדל תינוק זה על ברכיה של בת המלך בארמונו ועל שולחנו? האין זו השגחה פרטית? וכל כך למה? כדי שילמד משה רבינו גינוני מלכות ותכסיסי שררה אשר יכשירו אותו לקראת הנהגתו את עם ישראל. כאמור, בפירושו של האבן עזרא על התורה. אלה הדברים מתוך הפתיח לספר ותלמודו בידו על ספר שמות, לכבוד שבת קודש פרשת שמות, שבפתחה בסייעת הדשמי הגדולה אנו ניצבים, והנה הגענו בסייעת הדשמי הענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלינו הטוב בסייעת הדשמי מדי יום פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה בדף עין ת' במסכת נדרים. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום והחזרה אודות אשר למדנו. נחזור על השאלות והפעם נשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה במה חמורה הקמת נדר מהפרת נדר, והתשובה שהשתיקה מקיימת ואינה מבטלת ושקיום בליבו מועיל. שאלה שנייה, במה חמורה הפרה מהקמה, והתשובה שנשאלים על ההקם ולא על ההפר אצל חכם. שאלה שלישית, כששתק הבעל ביום ששמע ואחר כך אמר שלא ידע שאפשר להפר או שלא ידע שאפשר להפר נדר זה, מה הדין? והתשובה אם לא ידע שאפשר להפר יכול להפר, ואם רק לא ידע שנדר זה אפשר להפר, לרבי מאיר לא יפר ולחכמים יפר. שאלה רביעית, הנודרת מפירות חנווני זה, האם יכול בעלה להפר את נדרה? והתשובה מפירות חנווני סתם אינו יכול להפר, מפירות חנווני שפרנסת בעלה ממנו מפר. שאלה חמישית, מניין שבעל מפר נדרים שבינו לבינה? והתשובה דורשים מהפסוק בין איש לאשתו בין אב לביתו. והשאלה האחרונה על דף עין תת הייתה, במה שונה הפרת הבעל בנדרים שבינו לבינה מנדרי עינוי נפש, והתשובה בינו לבינה מפר רק לעצמו, עינוי נפש מפר בין לעצמו ובין לאחרים. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה אתמול בתלמוד תורתנו בדפינו היומי בדף עין תת במסכת נדרים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי אל עיקר את עורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שישי בשבוע חף בתיבת ערב שבת קודש פרשת שמות תשפ"ג ג' קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדפים פי ופי א' במסכת נדרים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה בתחילתו של הפרק ה-11, הפרק החותם את מסכת נדרים, פרק ששמו ואילו נדרים, מתחילתו של הפרק בדף עין תת עמוד א', שלוש שורות לפני סוף העמוד, במשנה הפותחת במילים ואילו נדרים שהוא מפר. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. בפרק הקודם נתבהר שהתורה נתנה רשות לבעל להפר את נדרי אשתו. אמנם, דין זה לא נאמר בכל סוגי הנדרים, אלא רק בנדרים הגורמים לה לעינוי נפש או בנדרים הגורמים לאיבה בינו לבינה. כך מגדיר הראש את המושג דברים שבינו לבינה. בפרק החותמת מסכת נדרים שלפנינו התבאר אילו נדרים ניתן להפר משום שיש בהם עינוי נפש, ואילו משום דברים שבינו לבינה ושאר פרטי דינים בזה. כותב המאירי בהקדמתו למשנה הזו שאם נדרה אישה בדברים שמשועבדת לבעל ואין לה הנאה בעשייתם, וכגון שנדרה שלא לעשות מלאכות שהיא חייבת לעשות לבעלה, אין הבעל צריך כלל להפר, שמאחר שמשועבדת לו אין הנדר חל. ואם נדרה בדבר שמשועבדת לו וגם יש לה הנאה בו, כגון תשמיש, בזה יש חילוק באיזה לשון נדרה, שאם אסרה על הבעל את הנאת תשמישה, אינו צריך להפר מאחר שמשועבדת לו. אמנם אם אסרה את הנאת התשמיש על עצמה, צריך הבעל להפר, כיוון שאין מאכילים לאדם דבר האסור לו. ואם נדרה מדברים שאינה משועבדת לו, ואף אין בהם עינוי נפש או דברים שבינו לבינה, אין הבעל יכול להפר, אלא אם כן תלתה את נדרה בתנאי שיש בו עינוי נפש או בינו לבינה. אומרת המשנה הפותחת את הפרק החותמת מסכת נדרים, פרק ששמו ואילו נדרים. ואילו אין הנדרים שהוא הבעל מפר לאשתו. ואף שהמשנה מדברת גם בדיני שבועות, מכל מקום בלשון חכמים שבועות בכלל נדרים, כמבואר בגמרא, ולכן פותחת המשנה ואילו נדרים. כך מסביר רבי עובדיה מברטנורה את משנתנו. ולגבי אב המפר את נדרי ביתו, נחלקו הראשונים אם הוא רשאי להפר את כל נדריה, ואם כן אין משנתנו עוסקת בדין האב המפר לביתו, אלא בבעל המפר לאשתו. או שגם אב יכול להפר רק נדרים שיש בהם עינוי נפש או דברים שבינו לבינה, ומשנתנו עוסקת בין בבעל ובין באב. דעת הרן, התוספות והראש במשנתנו שהמשנה מדברת גם באב המפר לביתו, ואף הוא אינו רשאי להפר את כל נדריה. וכתב הראש שדין זה נלמד בספרי בפרשת מטות מן הפסוק בין איש לאשתו בין אב לביתו. וקשו ושבו דיני אב ובעל זה לזה, וכמו שאין הבעל רשאי להפר אלא נדרי עינוי נפש ובינו לבינה, גם האב דינו כך. אבל הרמב"ם בהלכות נדרים פרק י"ב הלכה א' נקט שאב יכול להפר את כל נדרי ביתו, והוא דורש זאת מן הפסוק ואם איני אביה אותה ביום שומעו כל נדריה, משמע שיכול האב להפר את כל נדריה. כך כותב הסמג וכן המאירי, ומוסיף על כך המאירי במשנתנו שאומנם דעת רוב הפוסקים שלו כהרמב"ם, אבל הסברה הפשוטה היא כדברי הרמב"ם, כיוון שעיקר עניין דברים שבינו לבינה נאמר בענייני תשמיש, ודבר זה שייך רק בין איש לאשתו ולא בין אב לביתו. כותב המאירי שאפשר לומר דרך אמצעית בזה, שאומנם רשאי האב להפר את כל נדרי ביתו, אבל כאשר היא מאורסת, שבזה אין האב רשאי להפר לבדו אלא יחד עם הארוס ממעילה, כיוון שאין הארוס יכול להפר אלא נדרי עינוי נפש או בינו לבינה, גם האב דינו כך, ובזה מתקיים גם ההיקש של הספרי, גם לשיטת הרמב״ם. וכאין זה ידעת רבינו יחיאל המובא בטור, ויורד דעה סימן ריש למדלת, אלא שהוא מוסיף שאף אם מת בעלה מן האירוסין וחזרה לרשות אביה, גם כן אינו מפר אלא נדרי עינוי נפש ודברים שבינו לבינה. אם כן, אומרת המשנה הפותחת את הפרק ה-11 במסכת נדרים, ואילו הם הנדרים שהוא הבעל מפר לאשתו, מפרש את המשנה שיכול להפר רק כאשר נדרה הנאה מן דברים שיש בהן עינוי נפש. כלומר שיש במניעתם עינוי נפש, כגון שאוסרת על עצמה כל פירות שבעולם וכיוצא בזה. ודין זה נלמד מן הפסוק בספר במדבר, פרק למד פסוק י' ד', כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו. ומכאן שכל נדר שיש בו משום עינוי נפש, רשאי הבעל להפר לאשתו. ובגמרא לקמן בדף ע"ט עמוד ב' מבואר שהבעל יכול להפר גם נדרים הגורמים איבה בינו לבינה. אבל המשנה לא נקטה אלא עינוי נפש, כיוון שבזה מועילה הפרת הבעל לחלוטין, אף אם תתגרש ממנו ותנסה לאחר. בעוד שנדרים שבינו לבינה כאשר ניסית לאחר חוזרים הנדרים וחלים עליה. מביאה המשנה מחלוקת אילו הם נדרי עינוי נפש. דעת חכמים היא שאישה אומרת תאסר עליי הנאת רחיצה לעולם אם הרחץ היום, וכן אם נשבעה שלא הרחץ, יש לה עינוי נפש בכך שאינה יכולה לרחוץ, ועל כן רשאי הבעל להפר נדר זה או שבועה זו. כך מתבארת המשנה למסקנת הגמרא לקמן בדף פי עמוד ב', וכתב הרשע שצריך לומר שאם השני במשנה מתפרש או, דהיינו אם לא הרחץ או לא הרחץ. והכוונה שנדרה מהנעת רחיצה אם תרחץ היום או שנשבעה שלא תרחץ. ואתן הנקת נדר באופן הזה ולא נקת כפשוטו שאומרת קונה מנעת רחיצה עליי, כדי להשמיענו שאף באופן זה שאינה נאסרת ברחיצה היום מכוח הנדר רק מכוח התנאי, גם כן יכול להפר, ולא אומרים שלא תרחץ היום ולא תאסר לעולם. לא אומרים זאת אלא אומרים שהבעל יכול להפר, כך מסביר התפארת ישראל. וכן אם אמרה תאסר עליי הנעת קישוט, היינו נתינת כחול בעיניים, או תיקון השיער, לעולם אם התקשט היום, וכן אם נשבעה שלא התקשט, גם בזה יש לה עינוי נפש במניעת הקישוט, ורשאי הבעל להפר. מביאה המשנה הדעת החולק על תנקה, מאמר רבי יוסי, אין אילו נדרי עינוי נפש. דעת רבי יוסי שמניעת רחיצה או קישוט אינה עינוי נפש לאישה, ועל כן אין הבעל יכול להפר מן הטעם הזה. ובגמרא לקמן בדף פי בית עמוד בית מבואר שאף לדעת רבי יוסי שאין בנדרים אלו משום עינוי נפש, ניתן להפר את הנדר הזה משום דברים שבינו לבינה, כך אומר הרן. ואנף קמינה של תנא קמא, שנדרים אלו נחשבים עינוי נפש, מועילה הפרתו גם לאחרים, אבל רבי יוסי, שהם רק דברים שבינו לבינה, מועילה הפרת הבעל רק לעצמו. ומוסיף רבי יוסי ומבאר באילו נדרים מודה הוא שיכול הבעל לאפר משום עינוי נפש. ואילו הם נדרי עינוי נפש, אישה שאמרה קונם פירות העולם עליי, יאסרו כל פירות העולם עליי כקורבן, ואין הכוונה שאוסרת כל הפירות של העולם ממש, אם כן לא היה הנדר חל, כיוון שהוא דבר שאי אפשר לקיים. אז אם כן, אישה שאמרה קונם פירות העולם עליי, יאסרו כל פירות שבעולם עליי כקורבן, הרי זה יכול הבעל לאפר. כיוון שמניעת אכילת פירות יש בה עינוי נפש, אולם אם לא אסרה על עצמה כל פירות שבעולם, אלא אמרה יאסרו פירות מדינה זו עליי, אין הבעל רשאי לאפר, אלא יביא לה פירות ממדינה אחרת, שמכיוון שניתן להביא הפירות ממקום אחר, אין זה נדר של עינוי נפש. ומסתבר שהדברים אמורים רק כשנדרה מפירות מדינה אחרת, ולא מזו שהיא דרה בה, אבל כאשר נדרה מפירות מדינתה, אף שניתן להביא ממדינה אחרת, רשאי הבעל לאפר, שהרי לעתים לא ניתן להביא משם, ויש בנדר הזה עינוי נפש, כמו שמבואר בהמשך המשנה, שאם נדרה מחנווני שנותן לבעלה בהקפה, רשאי הבעל לאפר כיוון שלעיתים אין המעות בידו ולא ימצא אחר שימכור לו בהקפה. כך מסביר הרן. מסיים את המשנה בדברי רבי יוסי שאמר, וכן אם אמרה האישה, יאסרו פירות חנווני זה עליי, אינו יכול לאפר כיוון שניתן לקנות אצל חנווני אחר ואין עינוי נפש במניעת הקנייה מחנווני זה. ואם לא הייתה פרנסתו של הבעל אלא ממנו מחנווני זה, שרק חנווני זה מוכר לו בהקפה ולא ימצא אחר שימכור לו בהקפה, הרי זה יפר. שהרי לעתים אין מעות בידי הבעל, ואם לא יוכל לקנות אצל חנווני זה, נמצא שש בנדר, אז זה עינוי נפש. כל אלו אומרת המשנה עם דברי רבי יוסי. ובבואר בגמרא לקמן ודף פי בית עמוד א', שהטעם שהמשנה חוזרת ואומרת דברי רבי יוסי, אף שכבר בפתיחת דבריו כתוב רבי יוסי אומר, כדי להשמיענו שמכאן ואילך כל הפרק הוא דברי רבי יוסי. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק ה-11, הפרק החותם את מסכת נדרים, משנה שתחילתה בדף ע"ט עמוד א' וסיומה בדף ע"ט עמוד ב'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהנדרים שרשאי הבעל להפר לאשתו הם נדרים שיש בהם עינוי נפש לאישה, ועל כך מקשה הגמרא מדברי המשנה משמע, שרק נדרי עינוי נפש הוא דמפר הבעל, אבל נדרים שאין בהם עינוי נפש אינו מפר, וכיצד ייתכן לומר כך? והתניא הרי שנינו בברייתא, הדורשת את הפסוק שנאמר לגבי הפרת נדרים בספר במדבר פרק למד פסוק י"ז, אלה החוקים אשר ציווה השם את משה בן איש לאשתו בן אב לביתו. ודרשו חכמים מלשון הפסוק בין איש לאשתו מלמד שהבעל מפר נדרים הנוגעים בדברים שבינו לבינה. ומפסוק זה אנו למידים שגם האב מפר נדרים שבינו לבינה, שהרי נאמר גם בין אב לביתו, ומה שנקטה הברייתא דווקא בעל, משום שלגבי בעל נאמר לענות נפש, ועל כן צריך להשמיענו שבנדרים שבינו לבינה רשאי הוא לאפר אף שאין בהם עינוי נפש. ואף כאשר אין בהם עינוי נפש לאישה יכול הבעל לאפר, ואם כן מדוע לא פרשה המשנה שרשאי הבעל לאפר אף נדרים שבינו לבינה? מתרצת הגמרא אמרי ביארו בני הישיבה, הלין והלין מפר, בין נדרי עינוי נפש ובין נדרים הנוגעים לדברים שבינו לבינה רשאי הבעל לאפר. מיהו? אמנם יש חילוק בדין בין שתי ההפרות הללו. שנדר שמפר הבעל משום שיש בו עינוי נפש לאישה מפר לעולם, חלה הפרתו לעולם ואף אם יגרש את האישה אחר כך. אבל נדרים שאין בהם עינוי נפש לאישה שאין הבעל מפר אותם אלא משום שהם נוגעים לדברים שבינו לבינה, בהם אין ההפרה חלה לעולם אלא כדאית התחותי, אב והפרה, כאשר היא תחתיו של הבעל מועילה הפרתו, אבל מכי מגרש לה, חיילה לנדרה. כאשר מגרש הבעל את אשתו בתהילה הפרתו וחוזרים נדרים אלו וחלים עליה. כי בפסוק המדבר בעניין הפרת נדרים, נאמר בין איש לאשתו ומשמע שתחול להפרה רק בזמן שהיא אשתו, כך מסביר הראש. ואף אם הוא חוזר ולוקחה לאישה, מחזיר את גרושתו, חלים עליה נדרים אלו, מסביר הרן. בדברים שבינו לבינה שאין בהם עינוי נפש, אבל יש בהם עינוי נפש, לא חיילה לה נדרה. ובשורות האלו חוזרת הגמרא בעצם על תירוץ הגמרא, וממילא מבואר מדוע נקטה המשנה רק נדרים שיש בהם עינוי נפש ולא נקטה גם נדרים שבינו לבינה, כיוון שכוונת המשנה למנות רק את הנדרים שיכול הבעל להפר לעולם, והיינו נדרים שיש בהם עינוי נפש. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, ודברים שאין בהם עינוי נפש אלא הם נוגעים לדברים שבינו לבינה כי מגרש לחיילה עלה, מיד כאשר מגרשה הבעל חוזרים הנדרים וחלים עליה, כיצד ייתכן לומר כן? ואתנן שנינו במשנה לקמן בדף פי ה' עמוד א' לגבי אישה שאסרה את מעשה ידיה על בעלה בקונם, שיהיו אסורים עליו כקורבן, שדעת תנא קמא שמאחר שמשועבדת לו לבעלה, אין הנדר יכול לחול, ואין צריך הפרה, אבל רבי יוחנן בן נורי אומר יפר הבעל את הנדר הזה, כי למרות שעכשיו אין הנדר יכול לחול כי משועבדת לו, אבל שמה יגרשנה לאחר זמן, ואז יחול נדרה ויעשר עליו ליהנות ממעשה ידיה ותהיה אסורה לו. אם ירצה להחזירה לו לאישה, יעשר עליו הדבר, כיוון שיש לה חשוש שמה ייהנה ממעשה ידיה. והוא לא יוכל להפר את נדרה לחשי יחזירנה, כיוון שהדין הוא שאין הבעל יכול להפר נדרים שנדרה אשתו קודם נשואיה. כפי שלמדנו לאל בדף סמך זין עמוד א'. כך אומר הריטב"א במסכת כתובות בדף נ"ט, ועוד הוא כותב שיש הסוברים שבאופן כזה שנדרה כשהייתה אשתו וגרשה והחזירה יכולו להפר, אבל יש לחשוש שמה ישכח ויהנה קודם שיפר. ומטעם זה אנחנו מייעצים לבעל להפר את נדרה כבר היום, שבאופן זה אף אם יגרשנה לאחר מכן, לא יאסר עליו ליהנות ממעשה ידיה. ואף שעתה אין בנדר הזה משום עינוי נפש ולא משום דברים שבינו לבינה, מכל מקום כיוון שעכשיו עדיין אשתו היא, ולכשיחזירנה יהיה בזה משום דברים שבינו לבינה, לכן נחשב כבר עכשיו לדברים שבינו לבינה, והבעל רשאי להפר. כך מסביר הראש. על מה, אם כן רואים, שגם בנדרים שאין בהם עינוי נפש, כי מגרש לה ומפר לה מעיקרה והפרה, באופן שהפר הבעל את נדרה מלכתחילה, מועילה הפרתו, אף לאחר שמגרשה, ואין אנחנו אומרים שחוזר הנדר וחל לאחר הגירושין. שהרי בזה שהיא אוסרת על הבעל את מעשה ידיה, אין לה עינוי נפש. ואין זה לדברים שבינו לבינה. ואם כן חוזרת השאלה למקומה, מדוע אין המשנה מונה את הנדרים שבינו לבינה בכלל הנדרים שרשאי הבעל להפר לאשתו? מחמת הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא מן התירוץ הקודם ומבארת באופן אחר את החילוק בין נדרי עינוי נפש לנדרים הנוגעים לדברים שבינו לבינה. אמרי ביארו בני הישיבה עלין ועלין הוויה הפרה. בין נדרי עינוי נפש ובין דברים שבינו לבינה רשאי הבעל להפר. אלא ההבדל ביניהם הוא שנדרי עינוי נפש מפר הבעל בין לעצמו, כלומר כל זמן שהפרה זו נוגעת לו עצמו, והיינו או כשהאישה תחתיו, או אף אם גרשה כל זמן שלא ניסית לאחר ועדיין יכולה היא לחזור אליו, ובין לאחרים אף אם יגרשנה ויסיינה אחר שכבר אינה יכולה לשוב לבעלה הראשון, מכל מקום. אין הנדר חוזר וחל, אבל נדרים שאין בהם עינוי נפש, אלא שהם נוגעים לדברים שבינו לבינה, בזה הדין הוא שלעצמו הבעל מפר, כל זמן שהנדר נוגע לעצמו הפרתו הפרה. דהיינו כל זמן שהיא תחתיו או כשגרשה ועדיין לא ניסית לאחר. ואף שהיא מגורשת עדיין נכלל זה בפסוק בין איש לאשתו, כיוון שכל זמן שלא ניסית לאחר, ראויה היא לחזור לו. הוא יכול להחזירה. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל האחרים, ומוסיפים התוספות שמעיקר הדין היה צריך לומר, שמיד כאשר מגרשה יחולו עליה הנדרים, ורק כאשר מחזירה יפקעו. אבל אי אפשר לומר כך, כיוון שלא מצינו נדר שפוקע מעצמו לאחר שחל. אבל האחרים אינו מפר, אם גרשה וניסית לאחר, בטלה הפרתו וחוזר הנדר וחל עליה. ואחי קטני, זוהי כוונת המשנה, אילו נדרים שהוא הבעל מפר בין לעצמו ובין לאחרים, שאין ההפרה בטלה לעולם, כיוון שלשון מפר סתם משמע לעולם, רק נדרים שיש בהם עינוי נפש, אבל נדרים שבינו לבינה מפר לעצמו ולא לאחרים, ולכן לא נמנו במשנה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שלדעת חכמים כשאמרה אישה אם הרחץ, זהו נדר שיש בו עינוי נפש. מבררת הגמרא איכי כאמרה, איזה דבר אסרה אישה זו על עצמה, שהרי לשון אם הרחץ אינו לשון נדר, אלא משמע שאסרה על עצמה דבר מסוים בתנאי שאם תרחץ יחול עליה האיסור הזה. הילה אימא אם לומר דאמרה קונם פירות עולם עליה אם הרחץ, אם מדובר באופן שאסרה על עצמה את כל פירות העולם בתנאי, שאם תרחץ יחול עליה האיסור הזה, למה להפרה לא תרחץ ולא ניתסרן פירות עולם עליה? מדוע רשאי הבעל להפר את הנדר הזה? הרי יכולה היא שלא לרחוץ ולא יאסרו פירות העולם עליה. ונמצא שלעת עתה אין כאן עינוי נפש עד שתעבור על התנאי ותרחץ, ואז תיאסר בכל הפירות שבעולם. ומצד מניעת הרחיצה הבינה הגמרא עכשיו שאין בזה עינוי נפש, אם לא כן, מדוע לא נקטה המשנה שנדרה האישה נעה מן הרחיצה ללא תנאים? שואל הרן, הרי נתבהר בדברי הגמרא לאל בדף י' עמוד ב' שאדם האוסר על עצמו בקונם לישן היום, אבל תולה נדר זה בתנאי שיחול עליו רק אם ישן מחר, אנחנו אוסרים עליו לישון היום אף שעדיין לא נתקיים התנאי ולא חל הנדר, כיוון שאנחנו חוששים שמא ישן למחר, כיוון שאין דרך אדם להיזהר שלא לעבור על תנאו, ובכך יתקיים התנאי ויחול הנדר, ונמצא שאם אישן היום עבר איסור למפרע. אם כן, גם באישה זו היה עלינו לאסור עליה את כל הפירות שבעולם כבר היום, מחשש שמא תרחץ לאחר מכן והתברר למפרע שעברה איסור באכילת הפירות. תראה צרן שאכן אם הייתה אישה זו אוסרת על עצמה פירות העולם מהיום, הייתה אסורה כבר מהיום, אבל כיוון שלא אמרה מהיום, אנחנו תולים שמן הסתם אדם שתלה נדרו בתנאי, כוונתו שאם יעבור על התנאי, יחול הנדר מכאן ולאבא ולא למפרע. ועל כן אין כל חשש באכילת פירות היום, אף אם תרחץ לאחר מכן. והריטב"א מתרץ שרק לגבי שינה אנחנו חוששים שמא לא ייזהר בתנאו, כיוון שאין הדבר תלוי כל כך בידו, שמא תאנסנו שינה, ועל כן אנחנו אוסרים עליו היום את נדרו, אבל בשאר דברים שאין חשש כזה אין מקום לאסור מהיום. ולדבריו אם אישה זו תרחץ, היא אכן תאסר בפירות למפרע ושלא כדברי הרן, אלא שאין לנו חוששים שתעבור על התנאי ותרחץ. שואל הרן, מדוע שלא יוכל הבעל להפר כבר עכשיו את הנדר, הרי דעת רבנן דרבי נתן לקמן בדף פיתת עמוד ב' היא, שהבעל יכול להפר גם נדרים שעדיין לא חלו בפועל, ומוכח מדברי הסוגיה שם, שנוקטים כדעת רבנן. המחלוקת שם בין רבי נתן ורבנן היא באישה שאמרה לבעלה נטולני מן היהודים, אם משמשתך, דהיינו שהתנתה שאם תשמש עם בעלה יאסר עליה הנעת השמיש כל ישראל ובעלה בכללם, ונמצא שבין בתנאי ובין בנדר אסרה על עצמה לשמש עם בעלה, אלא שעדיין לא חל הנדר עד שתשמש פעם אחת עם בעלה, ולדעת רבי נתן לא ניתן להפר את הנדר עד שתשמש ותאסר בהנעת כל ישראל, ולדעת חכמים ניתן להפר את הנדר אף שעדיין הוא לא חל. אז במקרה אצלנו דאמרה קונם פירות עולם עליי מרחץ, למה שלא יפר בעלה את הנדר כבר עכשיו? תראה צרן שגם לשיטת רבנן החולקים על רבי נתן אי אפשר להפר נדר קודם שהוא חל, אלא באחד מן התנאים הבאים. א', באופן שאף קודם שהנדר חל יש בקיום התנאי עינוי נפש או דברים שבינו לבינה, וכמו בנטולני מן היהודים שאינה יכולה לשמשו, ב', באופן שתלתה את נדרה בתנאי שיקשה עליה לקיימה, כמו שלא תגרום הנאה לאביה או לחמיה, ועל כן יש חשש שתעבור על התנאי ויחול הנדר. ג', כאשר קיום התנאי אינו תלוי בה, כמו אישה שאמרה, הרי אני נזירה לך שאתגרש, שאין הדבר תלוי בה, שהרי יכול בעלה לגרשה בעל כורחה. אבל כשנודרת מפירות העולם אם תרחץ, שלדעת הגמרא באהבה אמינא אין בכך עינוי נפש, אם כן אין מתקיים אחד מן התנאים הללו, ועל כן אף לדעת חכמים אין הבעל יכול להפר את הנדר קודם שהוא חל. קושיה נוספת מקשה הגמרא על דברי רבי יוסי שחולק במשנה על חכמים ואמר אין אילו נדרי עינוי נפש, ומשמע מדבריו שאינו חולק על דעת חכמים שיש מקום לחשש שמא תרחץ ויחול עליה הנדר, אלא שלדעתו של רבי יוסי אף אם יחול הנדר אין בו עינוי נפש, ועל כך מקשה הגמרא. ועוד קשה, בהלימה רבי יוסי אין אילו נדרי עינוי נפש, כיצד ייתכן שלדעת רבי יוסי שאין בנדר הזה של מניעת הפירות עינוי נפש? הרי יש מקום לחשוש דיל מרחצה ויתעשו פירות עולם עלה, שמה היא תרחוץ ויעשרו כל פירות שבעולם עליה, ולא ייתכן לומר שאין בזה עינוי נפש. ואין לפרש שכוונת רבי יוסי לומר שאין לנו חוששים שמה תרחץ, שאם כן היה לו לומר שלא ניתן להפר את הנדר משום שיש בו עינוי נפש, כיוון שאין לנו חוששים שיחול בפועל. כך מסביר הרן. מחמת הקושיות הללו חוזרת בה הגמרא ומסיקה שלדעת חכמים מניעת רחיצה יש בה עינוי נפש, וממילא מבארת הגמרא את דברי המשנה כך. ואלא יש לבאר דברי המשנה, אם הרחץ דאמרה האישה, קונה מנעת רחיצה עליי לעולם אם הרחץ פעם אחת, ונמצא שיכולה היא לרחוץ עכשיו, אבל מכאן והאילך תיאסר ברחיצה לעולם, ומשום אחי, בגלל כך מפר לבעלה מיד את נדרה, דאיכי תאבית, כיצד תעשה? אם תרחץ נתקיים התנאי, וממילא מתאסר הנעת רחיצה עלה לעולם, תיאסר עליה הנעת הרחיצה לעולם, ואם לא תרחץ כיוון שלא יתקיים התנאי ולא יחול הנדר עליה, בכל זאת עדיין יתלה ניבולה. יש לה צער ועינוי נפש במניעת הרחיצה, ונמצא שבין בנדרה בין בתנאה יש עינוי נפש, ועל כן יכול הבעל להפר, וזו דעת חכמים. שואל הרן, אם לדעת חכמים יש עינוי נפש במניעת הרחיצה, למה לא כתבה המשנה בפשיטות שאישה שאסרה על עצמה נעת רחיצה, רשאי בעלה להפר לה משום נדרי עינוי נפש? והוא מתרץ שהמשנה רצתה לחדש שאף באופן שתלתה את איסור הרחיצה בתנאי אם תרחץ פעם אחת, ונמצא שכל זמן שלא רחצה פעם אחת עדיין לא חל הנדר עליה, למרות זאת רשאי הבעל להפר כבר מעכשיו, ואין לנו אומרים שתרחץ תחילה כדי שיחול הנדר. אומרת הגמרא, ורבי יוסי סבר שאין בנדר הזה עינוי נפש, אלא אפשר דלא רחצה ולניבול לא חיישינן. לדעתו של רבי יוסי, אף אם לא תרחץ האישה כל ימיה, אין בכך עינוי נפש. אז לפי העוקים תאזון, החליקו חכמים ורבי יוסי, האם במניעת רחיצה יש בה עינוי נפש או לא? אם כך מקשה הגמרא, יחי, אם אכן באופן זה נחלקו רבנן ורבי יוסי, מדוע נקט רבי יוסי בדבריו אין אילו נדרי עינוי נפש, שמשמע מדבריו שמכיוון שאין בנדר הזה עינוי נפש, אין הבעל רשאי להפר, אבל אם היה בנדר הזה עינוי נפש, גם אם בתנאי לא היה עינוי נפש, היה הבעל רשאי להפר, והרי אין הדבר כך, אלא גם אם בנדר יש עינוי נפש, אם התנאי אין בו עינוי נפש, אין הבעל רשאי להפר. כמו שמבואר מקושיית הגמרא לאל בדף ע"ט עמוד ב', למה להפרה? שהאישה לא תרחץ ולא תיאסר בפירות העולם עליה, שכיוון שסברה אז הגמרא שאף לרבנן אין עינוי בתנאי שהוא מניעת רחיצה, אין הבעל יכול להפר, אף שאין ספק שבנדר שהוא מניעת כל פירות העולם יש עינוי נפש. ואם כן ליטניחי, היה למשנה לומר כך, רבי יוסי אומר תנאי זה אין בו עינוי נפש, ואילו היה נוקט כך רבי יוסי לא היה מקום לחשש שיאמרו שאם התנאי יש בו עינוי נפש יכול הבעל להפר, אף אם בנדר עצמו אין עינוי נפש, הרי מפורש בכתוב שלא ניתן להפר נדר אלא אם כן יש בו עינוי נפש, שכיוון שתלתה את נדרה בתנאי שלא תרחץ פעם אחת, ולדעת רבי יוסי אין במניעת רחיצה עינוי נפש, על כן אין הבעל רשאי להפר, ואף אם הייתה נודרת הנאה מכל פירות שבעולם. כך מסביר הרן את קושיית הגמרא, ואילו התוספות בדיבור המתחיל וליטני ביארו את הקושייה באופן אחר, שכוונת הגמרא להקשות שמאחר שלדעת חכמים יש לה עינוי נפש בין בנדר בין בתנאי, שהרי אף בזה שהיא נזהרת שלא לרחוץ כדי שלא יחול עליה הנדר יש עינוי נפש, אם כן מדוע מזכיר רבי יוסי בדבריו רק שבנדר אין עינוי נפש, היה לו לומר שבין בתנאי ובין בנדר אין עינוי נפש, או שיאמר סתם שאין הבעל יכול להפר בלא לפרט שאין בזה עינוי נפש. מחמת הקושייה הזו מעמידה הגמרא הוקימתא אחרת במחלוקתם של רבנן ורבי יוסי במשנתנו. אלא כוונת דברי המשנה היא מרחץ, דאמרה האישה, תאסר הנעת רחיצה עליי לעולם ממרחץ היום. ולדעת חכמים יש עינוי נפש גם במניעת רחיצה של יום אחד. וממילא גם באופן זה יש עינוי נפש בין בנדרה ובין בתנאה. ועל כן רשאי הבעל להפר. כך מסביר הרן, ואילו מדברי הראש משמע שאף לדברי חכמים מניעת רחיצה ליום אחד אין בה עינוי נפש גמור, אלא ניבול באלמה. ורק מכיוון שתלתה את נדרה שלא תרחץ לעולם שיש בו עינוי נפש גמור, בתנאי שלא תרחץ יום אחד שיש בו ניבול, יכול הבעל להפר. והראש מוכיח את דבריו מדברי הגמרא במסרת כתובות בדף עין א' עמוד ב'. שם אומרת הגמרא שאישה שאמרה לבעלה יאסר הנעת תשמישך עליי. אם אתקשט, יכול הבעל להפר, גם לדעת רבי יוסי הסובר שאין עינוי נפש במניעת קישוט. שואלת הגמרא שלא תתקשט מאחר שאין בזה עינוי נפש ולא תאסר בהנעת התשמיש. תרצת הגמרא שיקראו לה מנובלת, והיינו, שכיוון שתלתה את נדרה שאסרה על עצמה הנעת תשמיש שיש בזה משום דברים שבינו לבינה בתנאי שלא תתקשט שיש בזה ניבול, אף שאין בזה עינוי נפש, יכול הבעל להפר, ואם כן גם לשיטת חכמים הדין יהיה כך. כשתלתה נדר של עינוי נפש, דהיינו שלא תרחץ לעולם בתנאי שיש בו ניבול, דהיינו שלא תרחץ ליום אחד, יכול הבעל להפר. וכך כותב הרמב"ם בהלכות נדרים פרק י"ב הלכה ד', אחד עינוי גדול ואחד עינוי קטן ואחד עינוי שהוא לזמן מרובה או לפי שעה, הכל מפר הבעל. וכותבים הכסף משנה והרדווז שהרמב"ם סובר שמחלוקת רבי יוסף ורבנן האם ניבול של יום אחד נחשב לניבול. ופסק הרמב"ם כרבנן, ומוסיף הכסף משנה שמשמע להרמב"ם שכיוון שניבול של יום אחד הוא ניבול, גם ניבול של שעה אחת הוא ניבול ויכול הבעל להפר. אז נחזור עוד פעם על תירוץ הגמרא, האוקימתא שמעמידה הגמרא במחלוקת רבי יוסי ורבנן במשנתנו. אלא כוונת דברי המשנה היא מרחץ, דאמרה אישה תאסר הנעת רחיצה עליי לעולם ממרחץ היום, ולדעת חכמים יש עינוי נפש גם במניעת רחיצה של יום אחד, וממילא גם באופן זה יש עינוי נפש בין בנדרה בין בתנאה, ועל כן רשאי הבעל להפר. ורבי יוסי סבר ניבול דחד יום הלא שמי ניבול, שאין עינוי נפש במניעת רחיצה יום אחד, ונמצא שאין כאן עינוי נפש לא בתנאי ולא בנדר, ועל כן אין הבעל רשאי להפר. ועכשיו אין מקום להקשות את קושיית הגמרא לעיל, שיאמר רבי יוסי, תנאי זה אין בו עינוי נפש, כיוון שלקמן בדף פ"א עמוד א' מדייק את הגמרא מדברי רבי יוסי, שדווקא עינוי נפש אין בנדר הזה, אבל דברים שבינו לבינה יש כאן. ודברים אלו אמורים רק במניעת רחיצה לעולם, אבל במניעת רחיצה ליום אחד, אין בזה אפילו משום דברים שבינו לבינה, ולכן נקט רבי יוסי בדבריו, בדווקא אין זה נדרי עינוי נפש. שבנדר שהוא מניעת רחיצה לעולם, אין עינוי נפש ויש דברים שבינו לבינה. אבל בתנאי שהוא מניעת רחיצה ליום אחד, אין אפילו משום דברים שבינו לבינה. כך מסביר הרן בשם רבינו יונה. מברר את הגמרא, שניתה עם הרחץ. נתבהר עד עכשיו פירוש דברי המשנה עם הרחץ, דהיינו שתלתה את נדרה לאיסור רחיצה לעולם, בתנאי אם תרחץ היום, אבל עדיין לא נתבהר פירוש דברי המשנה אם לא הרחץ. דהי יחידה מבאיזה אופן יש להעמיד את הנדר הזה. אילה אם האם לומר דאמרה, תתאסר הנעת רחיצה לעולם עליי אם לא ארחץ היום, תאסר עליי הנעת רחיצה לעולם אם לא ארחץ היום, אם כן למה להפרה? תצחי, תרחץ וממילא לא יחול נדרה ולא תאסר בהנעת רחיצה לעולם. קושיית הגמרא היא שאף על פי שיכול הבעל להפר את הנדר הזה, אין כלל צורך שיפר לה, שהרי ברור הדבר שכוונת האישה להתרחץ היום, וממילא לא יחול נדרה. כך מסביר המאיר את קושיית הגמרא, והריטב"א מבאר את קושיית הגמרא, שכיוון שיכולה לרחוץ ולא יכול נדרה, ממילא אין זה נדר של עינוי נפש. ואין הבעל יכול להפר את נדרה, אף אם לא רחצה. מיישבת הגמרא, אמר רב יהודה שיש להעמיד את המשנה באופן כזה, דאמרה האישה, תאסר הנעת רחיצה עליי לעולם, אם לא הרחץ במי משרה, מים ששורים בהם פשטן, שהם סרוכים ביותר, וממילא באופן זה יכול הבעל להפר משום עינוי נפש. שהרי אם לא תרחץ במי משרה, תאסר ברחיצה לעולם, ויש בכך עינוי נפש. ואם תרחץ במי משרה כדי שלא יתקיים התנאי ויחול הנדר, מכל מקום יש לה עינוי נפש בזה שהיא רוחצת במים סרוכים. כך מסביר הרן, ומדברי הראש משמע שכוונת הגמרא שכיוון שהיא לא תרחץ במי משרה, אם כן ודאי הוא שיחול עליה הנדר ויש בזה עינוי נפש. בקשה הגמרא לביור הזה דקוותי, לפי ביור זה יהיה הביור בהמשך דברי המשנה דקטני, שנאמר במשנה שאמרה האישה אם לא אתקשט, דהיינו שאומרת האישה תאסר הנעת קישוט עליי לעולם אם לא אתקשט בנפט. ועל כן רשאי הבעל להפר משום עינוי נפש, הרי אם לא תתקשט בנפט, תיאסר עליה להתקשט לעולם, ואם תתקשט כדי שלא יתקיים התנאי ולא יחול הנדר, לכל מקום יש לה עינוי נפש בזה שהיא מתקשטת בנפט, וקשה. כיצד ייתכן לומר לשון קישוט לגבי נפט? הרי לכלוך הוא ולא קישוט. ומכיוון שלא ניתן לבאר את דברי המשנה כך לגבי קישוט, זוהי הוכחה שאין הביור כך, גם לא לגבי רחיצה. ועל כן מבאר את הגמרא את דברי המשנה באופן אחר, אמר רב יהודה, פירוש דברי המשנה כך הוא, ביור המילים אם הרחצו, דאמרה האישה תיאסר הנעת רחיצה לעולם עליי אם הרחץ היום. וכמו שנתבאר בדברי הגמרא לעיל, וביור המילים אם לא הרחץ הוא, שאמרה האישה שבועה שלא הרחץ, דהיינו שלא תלתה את האיסור בתנאי, אלא נשבעה שלא לרחוץ. ובזה נחלקו רבי יוסי וחכמים, אם יש במניעת רחיצה, עינוי נפש. וכן יהיה הביור בדברי המשנה לגבי קישוט, שביור דברי המשנה אם התקשט הוא, שאמרה האישה תיאסר ענת קישוט עליי לעולם אם התקשט היום, וביור המילים אם לא התקשט, הכוונה שאמרה האישה שבועה שלא התקשט, וגם בזה נחלקו רבי יוסי ורבנן, האם יש עינוי נפש במניעת קישוט. וכותב השיטה מקובצת בשם הראם שרב המשבש את הלשון אם, השנוי במשנה, שהרי לשון כזה משמעותו בדרך כלל, תנאי. ואילו הקורבן נתנאל כתב שלתירוץ זה של הגמרא, יש לקרוא את המילה ואם בניקוד קובוץ ואום, וזהו לשון שבועה בארמית, כמו שהתרגום אומר על וישבה ואומי. והרשש כתב שלשון אם במשנה יהיה מלשון או, דהיינו או שנשבעה שלא תרחץ. כמו שמצינו בפסוק בספר שמואל ב' פרק כ"ד פסוק י"ג, אם שלושה חודשים נסך, או שלושה חודשים נסך. אומר הריטב"א שהטעם שנקטה הגמרא בלשון שבועה ולא בלשון נדר, כיוון שאין הנדרים חלים אלא על איסור חפצה, כגון תיאסר ענת רחיצה עליי ולא על אדם האוסר על עצמו לרחוץ. וטעם הדבר שנקטה תנא את מחלוקתם של רבי יוסי ורבנן בשני האופנים, האחד לגבי נדר בתנאי ואחד לגבי שבועה, וכדי להשמיענו חידוש לכל שיטה. החידוש ברישא העוסקת בנדר על תנאי ולשיטת חכמים הסוברים, שמכיוון שיש במניעת רחצה עינוי נפש, ניתן להפר את הנדר אף קודם שנתקיים התנאי, למרות שעדיין לא חל הנדר בפועל. ואילו החידוש בסיפה העוסקת בשבועה זה לשיטת רבי יוסי הסובר, שמכיוון שאין עינוי נפש במניעת רחיצה, אין הבעל יכול להפר את שבועתה אף שכבר חל עליה מיד איסור הרחיצה, שהרי לא תלתה אותו בתנאי. כך מסביר הר"ן. אז אם כן נמצא שהמשנה עוסקת בשני מקרים שונים, מקרה אחד שבו אוסרת האישה על עצמה רחיצה או קישוט לעולם אם תתרחץ או תתקשט היום, במקרה נוסף שבו נשבעת האישה שלא לרחוץ או להתקשט. כך כאמור שיטת הר"ן, אבל המפרש ורבינו אברהם מן ההר פרשו שהמשנה עוסקת במקרה אחד שאסרה האישה על עצמה רחיצה לעולם אם תרחץ היום, ועדיין לא נאסרה ברחיצה היום. ולאחר מכן הוסיפה ונשבעה שלא תרחץ כלל. ואומר רבינו אברהם מן ההר שבתירוץ הזה חוזרת הגמרא מן האוקימתא הקודמת, שהמחלוקת בין רבי יוסי לרבנן זה לגבי ניבול של יום אחד, עם שמו ניבול, אם יש בו עינוי נפש במניעת רחיצה של יום אחד. מקשה הגמרא על ביור זה שהמילים אם לא הרחץ אינם עוסקים בנדר אלא בשבועה. אמר לי רבינה לרבה שאם כן, מדוע פתחה המשנה במילים ואילו נדרים שהוא מאיפר, אילו נדרים ושבועות מבעל אלה מתני? היה צריך התנא לפתוח את המשנה ולומר אילו נדרים ושבועות, מאחר שהמשך המשנה עוסק לא רק בנדרים אלא גם בשבועות. מיישבת הגמרא בשני אופנים. אמר לי, אישיב רב אשי, תני אילו נדרים ושבועות, אכן יש לגרוס בדברי המשנה אילו נדרים ושבועות. אומר התפארת ציון שבאמת רבי שנה במשנה נדרים ושבועות, אלא שהתלמידים בזמן לימודם את מסכת נדרים הורגלו בלשונם להזכיר רק נדרים. ומשום כך השמיטו התלמידים את המילה שבועות מן המשנה, ולכן אמר לו תני, תגרוס נדרים ושבועות, שוודאי כך שנה רבי במשנה. תירוץ שני ויבא את אימה, אם תרצה תאמר שאין צורך לתקן את המשנה, אלא גם הלשון אילו נדרים הוא נכון, כיוון ששבועות נמי היינו נדרים, גם שבוע הרי בכלל נדר, והראיה לזה דתנן שנינו במשנה ליל בדפתת עמוד א', אדם האומר הרי עליי כנדרי רשעים, נדר בנזיר ובקורבן ובשבוע, חל נדרו לעניין נזירות או קורבן או שבוע. יש להוכיח מדברי המשנה שגם שבוע כלולה היא בלשון נדר. ודברי המשנה ליל בדפתת אמורים לגבי ידות נדרים, שפעמים אין אדם אומר לשון נדר גמור, אלא שאנחנו מבינים מתוך דבריו שכוונתו לנדר. וגם באופן כזה חל הנדר, וכוונת המשנה, שאדם האומר כנדרי רשעים הרייני, והיה נזיר עובר לפניו, חלה עליו נזירות. וכן אם אמר כנדרי רשעים עליי, והייתה בהמה עוברת לפניו חייב קורבן, וכן האומר כנדרי רשעים ממנו שלא אוכל, והייתה כיכר מונחת לפניו, חלה עליו איסור לאכול את הכיכר הזו. וטעם הדבר שנקט נדרי רשעים, כיוון שהרשעים דרכם לידור, וכיוון שאין ראוי לעשות כן, הרי הם רשעים לאותו דבר. מקשה הגמרא על שיטת חכמים הסוברים שמניעת רחיצה יש בה עינוי נפש. אומרת הגמרא ואמרו רבנן רחיצה אית בעינוי נפש כי לא רחצה? האם במניעת רחיצה יש בזה משום עינוי נפש? ורמיני, אשאל אותך סתירה. מדברי הברייתא במסכת יומא בדף עין דלת עמוד א' הדנה לגבי איסורי יום הכיפורים ואומרת, אף על פי שאדם אסור בכולן דהיינו בכל חמשת העינויים וכן בעשיית מלאכה, אבל אין אנוש כרת אלא באוכל ושוטה ועושה מלאכה בלבד. מכיוון שנאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חף ג' פסוק חף ת' תודות יום הכיפורים ככל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונחרטה מעמאה. ודרשו חכמים במסכת יומה בדף עין ד' עמוד ב' מהפסוק ועבדתי את הנפש, איזו עינוי שיש בו עיבוד נפש, הווה אומר זו אכילה ושתייה, אבל איסור מלאכה ישנו מקרא מפורש, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. אבל על רחיצה ושאר העינויים אין אנוש כרת, כיוון שאינם בכלל עינוי שיש בו עיבוד נפש. והיא אמרת, אם אתה אומר שלשיטת חכמים כי לא רחצה איקה עינוי, מניעת רחיצה יש בה עינוי נפש, אם כן ביום הכיפורים כי רחיץ לך יפקרת, אדם שיתרחץ ביום הכיפורים יהיה חייב כרת, שהרי לא נטענה בעינוי רחיצה, והרי הוא בכלל כל הנפש אשר לא תעונה, ונחרטה. תרץ את הגמרא, אמר רבה, אך המעניין הדקרא ואך המעניין הדקרא, יש להתאים כל מקרה לפי העניין שנאמר בפסוק העוסק בו. גבי יום הכיפורים דכתיב, תענו את נפשותיכם, כוונת הכתובים, מילתא דידע עינוי האשת. דבר שעינויו ניכר מיד, והיינו אכילה ושתייה, אבל רחיצה לא ידע עינוי האשת, אין ניכר מיד בו עינוי, ביום העינוי, במניעת הרחיצה, ועל כן הרוחץ ביום הכיפורים אינו בכלל הנפש אשר לא תעונה ואינו אנוש כרת. ואומר השיטה מקובצת שניתן לבאר בשני אופנים מהי כוונת הגמרא ידי עינויה. האחד שבמניעת אכילה ושתייה ניכר לאחרים שהוא מעונה גם בעינוי של יום אחד, ואילו במניעת רחיצה של יום אחד עדיין אין זה ניכר לאחרים. והאופן השני שאין הכוונה ניכר לאחרים אלא לעצמו, שבמניעת אכילה ושתייה הוא מרגיש שינוי גם ביום אחד, ואילו במניעת רחיצה אינו מרגיש שינוי אלא לאחר כמה ימים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמנם גבי נדרים דכתיב בספר במדבר פרק למד פסוק י' כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, כוונת הכתוב היא מילתא דאתיה לידי עינוי, נדר או שבועה שיביא בעתיד לידי עינוי נפש יפר, וכי לא רחצה אתיה לידי עינוי, מניעת רחיצה תביא בעתיד לידי עינוי, ועל כן אף שאין העינוי ניכר מיד, נכללה מניעת הרחיצה בסוג הנדרים שיכול הבעל להפר. עכשיו מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי יוסי ורמי דה רבי יוסי עד רבי יוסי. יש סתירה בין רבי יוסי אצלנו במשנה, הסובר שבמניעת רחיצה אין עינוי נפש, על רבי יוסי בתוספתא במסכת בבא מציעא שמשמע מדבריו שיש בזה עינוי נפש. שנינו שם בתוספתא מעיין של בני העיר היוצא מעיר אחת וממשיך לעיר אחרת, ויש לדון בזה עם רשאים הראשונים לעכב את המים לצורכם, אף אם לא יישאר מים לצורך האחרים. אז הדין בזה הוא כך, חייהן וחיי האחרים, חייהן קודמים לחיי האחרים. דהיינו, אם צריכים הראשונים למים לשתייה, ואין המים מספיקים אף לשתיית האחרים, רשאים הם לעכב המים לעצמם, שהרי נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק כ"ה, פסוק למדו, וחי אחיך עמך, ודרשו חז"ל במסכת בבא מציעא בדף סמך בית עמוד א', חייך קודמים לחיי חברך, בהמתם ובהמת אחרים, בהמתם קודמת לבהמת אחרים. דהיינו, אם יש מים לצורך שתיית שתי הערים, ואף נשאר מעט מים המספיק לשתיית בהמות עיר אחת, גם בזה קודמת העיר הראשונה לשנייה. וטעם הדבר שבהמתו קודמת לבהמת אחרים, על פי דברי רב יהודה, בשמו של רב במסכת בבא מציעא בדף למד עמוד א', שאנחנו למדים מן הפסוק, אפס כי לא יבך אביון, שלא יביא אדם את עצמו לידי עניות, ועל כן הצלת ממונו מהפסד קודמת להצלת ממון חברו. וכן באופן שיש כדי שתיית כל הבהמות שבשתי ערים, ונשאר מעט מים כדי צורכי כביסה של עיר אחת, הדין הוא כביסתן וכביסת אחרים, כביסתן קודמת לכביסת אחרים. ומסביר התפארת ציון, שאם בני העיר הראשונה עוסקים לפרנסתם בקיבוס בגדי אחרים, אינם קודמים בזה לצורכי הכביסה של העיר השנייה, ואינם רשאים אלא לחפש את בגדי עצמם בלבד. אמנם, חיי אחרים וכביסתם, חיי אחרים קודמים לכביסתן. דהיינו באופן שיש מים כדי שתיית העיר הראשונה, אבל אם ישתמשו במים גם לכביסה, לא יישאר מים לעיר האחרת אף לשתייה. בזה יש להקדים את האחרונים שהשתייה בשבילם ייצור חיי נפש לכביסת הראשונים. אומר החתם סופר שמכאן יש ללמוד שהדין שעניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת לא נאמר אלא כאשר צורכיהם שווים. וכגון ששניהם זקוקים לממון או לכסות, אבל כאשר הצרכים שונים יש להקדים את הצרכים הדחופים יותר של עניי עיר אחרת על פני הצרכים האחרים של עניי עירך. רבי יוסי אומר כביסתן קודמת לחיי אחרים, גם בזה יש להקדים את הראשונים לאחרונים, כיוון שבמניעת הכביסה יש צער מרובה, והרי זה לידון גם כן כחיי נפש, וכאמור חייהם קודמים לאחרים. וכותב ההפלאה שאין הברייתא עוסקת באופן שישנה סכנת צמא לאנשי העיר השנייה, שבזה ודאי לא היה סובר רבי יוסי להקדים את צורכי הכביסה של העיר הראשונה על פני חייהם של העיר השנייה, שהרי חייב אדם להכניס את עצמו אף לספק סכנה, כדי להציל את חברו מסכנה ודאית, וכל שכן שחייב להצטער כדי להציל את חברו, אלא ודאי שישנה אפשרות לבני העיר השנייה לקח מים ממקום אחר, אבל דבר זה כרוך בתרחה מרובה. בזה סובר רבי יוסי, שכיוון שבמניעת רחיצה יש צער גדול, רשאים הם לקח את המים לצורכם, אף שאנשי העיר השנייה יאלצו לתרוח ולהביא מים ממקום אחר. וממילה מוכיחה הגמרא שבמניעת רחיצה יש עינוי נפש לרבי יוסי. אם כן מקשה הגמרא אשתא, כעת מניעת כביסה אמר רבי יוסי יש בצער ועינוי נפש, ועל כן היא קודמת אף לשתייתם של אחרים, גוף כולו לא כל שכן, מניעת רחיצה מציירת את הגוף כולו, על אחת כמה וכמה שיודע רבי יוסי שיש בה עינוי נפש, ואם כן, כיצד ייתכן שרבי יוסי חולק במשנה על דברי חכמים וסובר שאין במניעת רחיצה עינוי נפש? תרץ את הגמרא אמרי, תרצו בני הישיבה, אין, אכן כך. כביסה אלימה לרבי יוסי, כביסה נצרכת היא לאדם יותר מרחיצה לדעת רבי יוסי, ועל כן למרות שלשיטתו אין עינוי נפש במניעת רחיצה, מודה הוא שיש עינוי נפש במניעת כיבוס. ומביאה הגמרא ראיה לכך שמניעת כיבוס מזיקה יותר ממניעת רחיצה. דאמר שמואל, אי ערבוביתא דרי שמתיה לידי אווירה. ערבוב הראש באפר וכינים, מחמת שאינו רוחץ ומסרק את שיער ראשו, גורם הוא לעיוורון, חס ושלום. כיוון שמאור העיניים יונק משיער הראש, כמה מבואר במסכת בבא בתרא בדף ט"ז עמוד א', שלכל שערה יש גומה בפני עצמה, ואילו היו יונקות שניים מגומה אחת, היו מחשיכות מאור עיניו של אדם. ממשיך שמואל ואומר, ערבוביתא דמנה אימתא לידי שעמומיתא. ערבוב הבגדים בלכלוך, מחמת שאינו מחפשם, גורם הוא לשיגעון. ומסביר העץ יוסף כי הזוהמה היא ערס גדול הבוקע בכוח רב בעומק הגוף ולפעמים ייכנס במוחו ובליבו ויבוא לידי שיגעון ובלבול מוח. הערבוביתא דגופה מתיה לידי שכיני וקיבי. ערבוב הגוף בזיעה ולכלוך מחמת שאינו רוחץ את גופו גורם הוא לפצעים המחיבים. ומוכיחה הגמרא שכיוון שמניעת רחיצה גורמת לפצעים שניתן לרפותם ואילו במניעת כיבוס זה גורם לשיגעון שלא ניתן לרפותו בהכרח שמניעת כביסה מזיקה יותר. ועל כן סובר רבי יוסי שמניעת רחיצה אין בה עינוי נפש ואילו מניעת כיבוס יש בה עינוי נפש. הביאה הגמרא כמה עזרות ששלחו מארץ ישראל לבבל ואחת מהם עוסקת בערבוביתא. שלחו מטעם, שלחו מארץ ישראל, היזהרו בערבוביתא, היזהרו לרחוץ ולכבס את בגדיכם כדי שלא תבואו לידי ערבוב הראש, הגוף והבגדים. היזהרו בחבורה, היזהרו ללמוד וללמד תורה בחבורה. וכותב הרן שזוהי עזרה לרב שילמד לתלמידים בחבורה שמחדדים זה את זה ואת רבם. והראש והתוספות כתבו שזוהי עזרה לתלמידים שילמדו בחבורה ולא כל אחד בפני עצמו. והשיטה מקובצת, כתב בשם הרייץ ביור נוסף, שהכוונה בזה שיזהרו מלאישי וחבורת עמי הארץ, שמה יימשכו אחריהם. יזהרו בבני העניים להשתדל ללמדם תורה. בפשוטו הכוונה לעניים בממון, אבל השיטה מקובצת כתב שיש שפרשו אף על עניים בתורה שיזהרו שלא לזלזל בהם. יזהרו בבני העניים להשתדל ללמדם תורה שמהם תצא תורה, כיוון שאין דעתם נתונה לעסקים אחרים, וכן מכיוון שדעתם שפלה עליהם. שנאמר בספר במדבר פרק כ"ד פסוק ז', יזל מים מדליו. ודרשו חכמים מדלים שמהן תיצא תורה, מן העניים שבעם ישראל תיצא תורה שנמשלה למים. כותב הבן יהוידע שבני עשירים אף אם יהיו תלמידי חכמים קיים חשש שלא ילמדו תורה לאחרים מאחר שאינם זקוקים לפרנסה, ואילו בני עניים ודאי ילמדו לאחרים כדי להתפרנס, וזהו שמהם תיצא תורה. ועוד הוא מפרש בשם בנו רבי יעקב, שכיוון שהתורה מתקיימת רק במי שממית עצמו עליה, על כן אין התורה מתקיימת כל כך אצל העשירים שהם מעונגים, אלא בבני עניים. המרשה אומר שדיוק הגמרא הוא מההמשך של הפסוק, יזל מים מדליה, וההמשך של הפסוק וזרעו במים רבים, שהם זוכים לזרע עוסק בתורה שנמשלה למים. וכותב החתם סופר שהקשר בין שלושת העזרות הוא שאף על פי שיש להיזהר מערבוביתא, אין להימנע עקב כך מלימוד בחבורה. אף שאי אפשר כל כך להיזהר בזה מערבוביתא, שהרי בני החבורה, בני עניים הם שמהם תצא תורה, בכל זאת זכות התורה תגן עליהם. כשם שמצינו במסכת כתובות בדף עין זין עמוד ב' ברבי יהושע בן לוי, שהיה כורך את עצמו בבעלי רעתן חולי מסוכן במחלה שמדבקת, שיש לו שרץ במוחו לא עלינו ועוסק בתורה. ובספר תפארת ציון כתב שתם ששלחו מארץ ישראל לבבל שלושת העזרות הללו, מכיוון שהיו לבני בבל שלושה חסרונות. האחד שלא היה להם מרחץ, כמה מבואר בגמרא במסכת שבת דף חפי עמוד ב', השני שלא היו נוחים זה לזה בהלכה, כאמור במסכת סנהדרין בדף חף ד', והשלישי שהיו עניים, כמה מבואר במסכת קידושין בדף ממתת. כנגד חסרונות אלו שלחו להם את שלושת העזרות, שכיוון שאין להם מרחץ עליהם להיזהר באופן מיוחד מערבוביתא, וכיוון שאינם נוחים זה לזה עליהם להיזהר שלא יבואו עקב כך ללמוד ביחידות, ועל שמצוי להם עניות עליהם להיזהר בבני עניים שמהם תצא תורה. שואלת הגמרא, ומפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם? מדוע לא מצוי הדבר שבניהם שתלמידי חכמים יהיו אף הם תלמידי חכמים? תרץ את הגמרא, אמר רב יוסף, טעם הדבר הוא כדי שלא יאמרו בניהם של התלמידי חכמים שהתורה ירושה היא להם מאבותיהם ולא יתרחו לעמול בה. רב ששת ברידר אבידי אומר שטעם הדבר הוא כדי שלא יתגדרו, לא יתגאו התלמידי חכמים על הציבור, שמאחר שרואים הם שאין התורה פוסקת מזרם, יבואו להסתרר על הציבור. מר זוטרה אומר שטעם הדבר הוא מפני שהן התלמידי חכמים מתגברים, מתגאים על הציבור וכעונש על כך אינם זוכים לבנים תלמידי חכמים. רב אשי אומר שטעם הדבר הוא משום דקרו לאין שחמרי, שקוראים התלמידי חכמים לאנשים שאינם עוסקים בתורה חמורים, כלומר שמזלזלים הם באילו שאינם תלמידי חכמים. רבינה אומר שטעם הדבר הוא מחמת שאין התלמידי חכמים מברכים בתורה תחילה, דהיינו שאינם מברכים בשחרית את ברכות התורה, ודבר זה מלמד על זלזול בתורה, ועל כן אינם זוכים לבנים העוסקים בתורה. ומסביר השיטה מקובצת את מחלוקתם של רב ששת ומר זוטרה, של רב ששת הטעם שאין בניהם תלמידי חכמים אינו עונש, אלא כדי שלא יבואו לידי חטא להתגאות על הציבור. ולמר זוטרה אין הדבר כן, אלא עונש הוא על כך שנתגאו על הציבור. התפארת ציון כתב שאין כאן מחלוקת, שגם למרזות רטעם הדבר הוא שלא יתגאו על הציבור, אלא שסובר שאין הקדוש ברוך הוא חושש שיתגאו על הציבור, אלא כאשר כבר החל הקלקול, שכבר עתיים מתגאים, ורבשי מוסיף עוד, שאימתי אנחנו רואים שהם מתגאים על הציבור, כשהם קוראים להם חמורים. כותב המהרש"א שהיו מזלזלים בעמי הארצות כאילו אין ראויים מטבעם לחוכמה, כחמור שמטבע בריאתו אינו מסוגל לקבל חוכמה, ועל כן אינשו בכך שאין ביניהם תלמידי חכמים, שר לפי דעתם, שזהו עניין טבעי היה על בניהם להיות כמותם, שלפי טבע הבריאה אדם מוליד בדומה לו, והוכיחו להם מן השמיים שאין הדבר כן. והעיון יעקב כתב שנאנשו שבניהם יהיו עמי הארצות שרוצים לנשוך את התלמיד חכם כחמור, כמבואר במסכת פסחים בדף ממתת עמוד ב'. מביאה הגמרא ממרא שממנה אנו לומדים את חומרת האבון על מי שאינו מברך ברכות התורה, דאמר רב יהודה אמר רב, במסכת בבא מציעא בדף פ"ה hey, עמוד א', מהי דכתיב מהו ביור הפסוק בספר ירמיה פרק ט' פסוק י"א, מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה, על מה עבדה הארץ נצטה כמדבר מבלי עובר? דבר זה שאלה זו, על מה עבדה הארץ נשאלה לחכמים, וזו כוונת הפסוק מי האיש החכם, ולנביאים זו כוונת הפסוק שאמר, ואשר דיבר פי השם אליו, ולא פירשו, לא ידעו לומר את סיבת החורבן, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו דכתיב, נאמר שם ויומר השם על עוזבם את תורתי, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. מקשה הגמרא, היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בה, מה זה כפל הלשון? אמר רב יהודה אמר רב, כוונת הפסוק על עוזבם את תורתי, היינו שאין מברכים בתורה תחילה, שמכיוון שלא עסקו בתורה לשמה, לא הייתה חשובה בעיניים לברך עליה, וזו הכוונה לא הלכו בה, שלא למדו תורה לשמה. והטעם שלא ברכו בתורה תחילה, מכיוון שלא היו עוסקים בתורה לשמה, וברכת התורה נתקנה על עסק התורה לשמה, אבל כן לא רצו לברך ברכה לבטלה. והרן, שאומר את הדברים בשם רבינו יונה, אומר וראויים הדברים למי שאמרן, שמכיוון שחסיד היה, רצה ללמד זכות עליהם, ועל כן פרש באופן כזה שאף מתוך גנותם אנו באים לידי שבחן שלא רצו לברך ברכה לבטלה. המפרש כתב, מתוך שהתלמידי חכמים זהירים ללמוד ורגילים בכך, מיד בבואם הם מתחילים לעסוק בתורה ושוכחים לברך, ממילא לא מתקיימת בהם הברכה, ונהיה אנחנו וצאצאינו יודעי שמך ולומדי תורתך. והרמב״ם פירש שלא בירכו בתורה תחילה, זהו שנתנו לעמי הארצות לעלות ולקרות בתורה לפניהם, ומפני שמייתו בכבוד התורה ולא היו קוראים תחילה בתורה, אלא קוראים אחרי מישהו פחות מהם, נענשו שאין תורה יוצא מבניהם. ולדבריו מבוארת היטב המילה תחילה. ומכאן אנו לומדים את חומרת האבון של מי שאינו מברך ברכת התורה, שאבון זהו שגרם לחורבן בית המקדש. אומר השאגת אריה, בסימן חף דלת שיש להוכיח מדברי הגמרא שברכת התורה חיובה מדאורייתא, שאם לא כן לא היו נענשים באופן חמור כל כך, על מה שלא ברכו בתורה. דנה הגמרא בטעמו של רבי יוסי הסובר שהצורך במים לכביסה של העיר הראשונה, קודם לצורך במים לשתייה של העיר השנייה. איסי בר יהודה לא עטה למטיפתא דרב יוסי תלת היומי, לא בא לישיבתו של רבי יוסי שלושה ימים. אשכחי ורדימוס ברבי יוסי, פגשו בנו של רבי יוסי, ששמו היה ורדימוס, אמר לאיסי בר יהודה, מה איתם הלואה תימר לבי מדרשה דעה באטלת יומה? מדוע אינך בא לבית המדרש של אבי שלושה ימים? אמר לישיב איסי בר יהודה לוורדימוס בנו של רבי יוסי, אינני מגיע לישיבתו של אביך, כי טעם הידעבוך לא ידענה איך איתי. אינני יודע מכאן מקורו של הדין שאמר אביך. לאם אמר מייקה, אמר לי דילמה ידעני טעמי. אמור לי באיזה דין מדובר, שמה אוכל לומר לך את מקורו? אמר לאיסי בר יהודה, כוונתי להדת תניה, מה שנאמר בברייתא, רבי יוסי אומר, כביסתן קודמים לחיי אחרים, וזה דבר תמוע מסברה, ובהכרח שהוא דורשו מפסוק. ואם כן, קרא מנהלן, מאיכן הוא דורש את הדין הזה? אמר לי, הישיב לו ורדימוס, דכתיב נאמר בספר במדבר, פרק למד ה' פסוק ג' ומגרשיהם, יהיו לבהמתם ולכל חייתם. פסוק זה עוסק בערי הלוויים, אשר סביבותיהם נצטבו להשאיר מגרש, שטח פנוי לצורך בהמתם, רכושם וכל צורכי חיותם. יש לדון בדברי הפסוק מהי חייתם, מהי הכוונה לכל חייתם. הילה עם החיה לגדל שם חיות, ועל החיה בכלל בהמי, והרי זה כבר נכלל במילה לבהמתם. ונאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ב', זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה. אלא מהי חייתם, אלא מה תאמר שהלשון חייתם הכוונה חיותה ממש, יחיו שם פשיטה. המקרא לא צריך לפרש זאת, אלא לאו כביסה, בהכרח הכוונה במילה חייתם היא על הכביסה שנקראת צורך חיי נפש. שכוונת הפסוק היא שהמים שבמגרשיהם ישמשו להשקיית הבהמות ואף לכביסה. ואין הכתוב מדבר במים לשתיית אדם, מאחר שנותן מן המים לבהמות, בהכרח שהם אינם ראויים לשתיית אדם, אלא לכביסה. או שדיוק הגמרא הוא מהמילה כל, שהיא מיותרת. דאיקא צערא דערבוביטא. כיוון שבמניעת הכביסה ישנו צער הגוף עקב ערבוב הלכלוך בבגדים העלול לגרום לשיגעון, וכיוון שהכתוב מכנה לכביסה בשם חייתם, הרי היא נכנסת בכלל חייך הקודמים, ולכן נוקט רבי יוסי שכביסתם של העיר הראשונה, שזקוקים למים לצורך כביסה, קודמת לשתיית העיר האחרת. כותב הרן של ההלכה, אנחנו פוסקים כדעת רבנן שמניעת רחיצה וקישוט יש בהם עינוי נפש, ועל כן רשאי הבעל להפר לשתות נדרים אלו ומועילה הפרתו בין לעצמו בין לאחרים. כמבואר בגמרא לאל בדף ע"ט עמוד ב', ואף שדעת רבונה לקמן בדף פ"ב עמוד א' שכל הפרק הוא כרבי יוסי, אין הלכה כרבונה בזה. עוד כותב הרן שהרמב"ם פסק להלכה כדברי רבי יוסי, שאין הבעל יכול להפר נדרים אלו משום נדרי עינוי נפש, אלא רק משום נדרים שבינו לבינה, ועל כן אינו יכול להפר אלא לעצמו ולא לאחרים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אמר רבי יוסי, אין אלו מניעת רחיצה וקישוט נדרי עינוי נפש. שיבה אלו הסתפקו בני הישיבה לרבי יוסי הסובר שאין במניעת רחיצה וקישוט עינוי נפש, ועל כן אין הבעל רשאי להפר נדרים אלו, מהו שיפר הבעל נדרים אלו משום דברים שבינו לבינה. שעל כל פנים הבעל אינו חפץ שתימנע אשתו מרחיצה וקישוט, ואם כן, שמה יוכל להפר משום דברים שבינו לבינה, אף שאין בהם עינוי נפש לאישה. והנפקא מינה אם מפר משום עינוי נפש או משום בינו לבינה, אמרה הגמרא לעיל בדף ע"ט עמוד ב', שנדרים שיש בהם משום עינוי נפש, יכול הבעל להפר בין עצמו, בין לאחרים, דהיינו גם אם גרשה וניסית לאחר, מועילה ההפרה הזו. ואילו בנדרים שבינו לבינה, אין הפרתו מועילה אלא לעצמו, דהיינו כל זמן שהיא תחתיו, או אף אם מגרשה ומחזירה, אבל אם ניסית לאחר, בטלה ההפרה וחוזר הנדר. וכותב התוספות ריט שאין הנידון האם לרב יוסי יכול הבעל להפר נדרים שבינו לבינה, שהרי דין זה נלמד מדברי הפסוק בין איש לאשתו, אלא הנידון הוא האם מניעת רחיצה וקישוט אכן פוגעת בבעל, ועל כן יוכל להפר משום לדברים שבינו לבינה, או שאין הבעל מקפיד בזה. מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה מדברי רב יוסי, תשמע בו ושמע ראיה, אמר רב יוסי, אין אלו נדרי עינוי נפש, משמע מדבריו, שרק משום עינוי נפש אין כאן, אבל דברים שבינו לבינה, הוויין, ויוכל הבעל להפר, שאם דעתו היא שאין הבעל יכול להפר כלל, היה לו לומר, לא יפר. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, דילמה לדידהו כאמר לו, שמה רב יוסי אומר זאת לדבריהם של חכמים. ענה רבי יוסי לחכמים לפי שיטתם, וכוונתו לומר להם, לדידי, לשיטתי, אפילו דברים שבינו לבינה לא אביין. ואכן אין הבעל רשאי כלל לאפר, אף לא משום דברים שבינו לבינה, אבל לדידחו דאמריתו אביין נדרי עינוי נפש, לשיטתכם שהבעל יכול לאפר נדרים אלו, עודו לי דאין אלו נדרי עינוי נפש, תודו לי על כל פנים, שאין אלו נדרי עינוי נפש. ומסביר התפארת ציון שכוונת רבי יוסי לומר, לדידי, לשיטתי, אין הבעל מפר אל הדברים ההכרחיים, ואם כן ברחיצה וקישוט אינו מפר, גם משום בינו לבינה, אבל לשיטתכם שגם דבר הכרחי נקרא עינוי נפש, ודברים שבינו לבינה, תודו לי על כל פנים שאין אילו נדרי עינוי נפש, כיוון שאין העינוי ניכר מיד. ומאחר שעדיין לא נפשט הספק, שבה הגמרא ושואלת מהי, האם לשיטתו של רבי יוסי ניתן להפר נדרים אילו משום דברים שבינו לבינה? מביאה הגמרא בזה מחלוקת המוראים. רבדה בר אבא אומר מפר, יכול הבעל להפר אף לשיטתו של רבי יוסי משום דברים שבינו לבינה, מאחר שהבעל מקפיד בזה שאשתו תוכל לרחוץ ולהתקשט. רבונה אומר אין מפר, אין הבעל יכול להפר לדעת רבי יוסי, גם לא משום דברים שבינו לבינה. שלא מצינו שואל שמת באפר פיר. אין השואל נתקל באפר חפירתו שהוא דר בו תמיד, מאחר שרגיל הוא בא ויודע להישמר שלא יזיקו. ומסביר התפארת ציון שנקטה גמרא שואל, מפני שהוא הפיקח שבחיות ודרכו, לעשות את גומתו בשיני הסלעים, כדי שלא יהיה ניכר לציידים פתח חפירתו, ואף על פי כן, למרות שזה בסלעים, הוא אינו ניזוק. בכניסתו מפני הרגלו. והמשל הזה בא לומר שאף הבעל אינו מקפיד על מניעת אשתו מרחיצה וקישוט, כיוון שרגילו באשתו ואינו חושש שיבוא לידי תקלה. ועל כן לדברי רבי יוסי אין נדר כזה נכלל בדברים שבינו לבינה, וממילא אין הבעל רשאי להפר אותו. מביאה הגמרא ראיה לדברי רב עדה, הסובר של רבי יוסי רשאי הבעל להפר משום דברים שבינו לבינה. תניא קבתי דרב עדה בר אבא, שנינו בתוספתא, שישנם ארבעה חילוקי דינים בנדרים שנודרת האישה. יש מהם שיכול הבעל להפר בכל עניין, יש שאינו יכול להפר כלל, יש שאינו יכול להפר אלא כשהם נוגעים בינו לבינה, ויש מהם שאינו צריך להפר, כיוון שמשועבדת היא לו. וכפי שיבואר להלן, תחילה מבארת הברייתא את הכלל בזה, דברים שיש בהם עינוי נפש לאישה, כגון מניעת אכילת פירות, מאיפר הבעל את נדרה, בין אם היה הנדר בדבר שבינו לבינה, וכגון שאסרה על עצמה את פירות בעלה, ובין אם היה הנדר בדבר שבינה לבין אחרים שאסרה על עצמה פירות של אחרים. כך מסביר הרן, ואילו המפרש כתב שכוונת הגמרא בין בינו לבינה, בין בינה לאחרים, הכוונה שנדרי עינוי נפש מועילה הפרתו של הבעל לעולם, בין בזמן שהיא תחתיו, בין בזמן שהיא ברשות אחרים, כגון אם היא גרשנה ותנסה לאחר. אבל נדרים שאין בהם עינוי נפש לאישה, אם הם עוסקים בדברים שבינו לבינה מפר, אבל אם הם עוסקים בדברים שבינה לבין אחרים, אינו מפר. ועכשיו מפרט את הברייתא את המקרים השונים, כיצד הם האופנים הללו, האופן הראשון שיכולו להפר בכל מקרה. אם אמרה האישה קונם פירות העולם עליי, הרי זה יפר, כיוון שיש עינוי נפש במניעת אכילת הפירות, ולכן מפר אף כשלא אסרה את הפירות של בעלה, ואין בזה משום דברים שבינו לבינה. האופן השני שאינו יכול להפר כלל, אם אמרה האישה קונם שאיני עושה לפי אבא, לפי אחיך, לפי אביך, לפי אחי, דהיינו שאיני מהנה לא גורמת להנאה לאבי, או לאחיך, או לאביך, או לאחי, שאין לה עינוי נפש בזה, שהיא אוסרת עליהם את הנעתה, ואין זה מדברים שבינו לבינה, וכן האישה שאמרה לבעלה קונם שלא אתן תבן לפני בהמתך ומים לפני בקרחה, כיוון שאינה משועבדת לו לדבר הזה, ואין לה בזה עינוי נפש, ואף אינו בכלל הדברים שבינו לבינה, אין הבעל יכול להפר נדרים אלו כלל. האופן השלישי שיכולו להפר רק משום דברים שבינו לבינה, כשאמרה אישה קונם שלא יכחול תיקון ואיפוי העין ושלא אפקוס, תיקון ואיפוי השיער ושלא השמש מיטתי יפה רבה לתנדרה, אף שאין לה עינוי נפש בנדרים אלו, משום שנדרים אלו נוגעים לדברים שבינו לבינה. האופן הרביעי שאין הבעל צריך להפר כלל, כשאמרה אישה קונם שלא אציע לך את מיטתך ושלא ימזוג לך את הכוס ושלא ירחץ לך פניך ידיך ורגליך, שכל אלו שימושים של חיבה וקירוב הדעתם, וחייבת האישה לעשותם לבעלה אף כאשר יש בבית עבדים ושפחות, בנדרים אלו אין הבעל צריך להפר מאחר שהיא משועבדת לו ואין הנדר חל. מביאה הגמרא דעה חולקת על אופן זה וסוברת שאף כשנדרה האישה למנוע מהבעל דבר שהיא משועבדת לעשות עבורו, עליו להפר את נדרה. רבן גמליאל אומר אף בנדרים אלו יפר להבעל את נדרה שנאמר לו יחל דברו, ודורש רבן גמליאל שאף באופן כזה שלא חל הנדר מחמת שהיא משועבדת לבעל ואינו אלא בגדר דבר גרידה, מכל מקום מוטל על הבעל להפר את נדרה כדי שלא תקל בנדרים ותבוא לידי איסור לא יחל. שאם לא כן תתרגל האישה לזלזל בענייני נדרים, מאחר שנוכחה לדעת שאין נדרה צריך הפרה כלל, ויש חשש שתעבור גם על נדרים דאורייתא, שיש בהם איסור שלא יחל דברו. מביאה הגמרא שיש החולק על רבן גמליאל ולומד מן המילה דברו דין אחר, דבר אחר לא יחל דברו, מכאן לחכם שאין מתיר את נדרי עצמו, אלא עליו ללך לחכם אחר שיתיר לו, כמו שדרשו חכמים במסכת ברכות בדף למד ב' עמוד א', הוא אינו מחל, אבל אחרים מוחלין לו. עכשיו שווה הגמרא לבאר כיצד יש להוכיח מדברי הברייתא הזו כדעת רב עדא הסובר, שאף לרבי יוסי יכול הבעל להפר נדר של מניעת קישוט משום דבר שבינו לבינה. שנינו בברייתא הזו שכשנדרה האישה ממניעת כיחול ופיקוס שהם מיני קישוט, אין הבעל יכול להפר משום נדרי עינוי נפש אלא משום דברים שבינו לבינה. מדייקת הגמרא מן שמינן דאמר מי הוא התנא הסובר שבנדרה האישה שלא יכחול ושלא יפקוס דברים שבינו לבינה אביין, הם נחשבים לנדרים שבינו לבינה ולא נדרי עינוי נפש. רבי יוסי שסובר במשנה שאין אילו נדרי עינוי נפש, וקטני ונאמר בברייתא דמפר הבעל משום דברים שבינו לבינה. אם כן יש להוכיח שגם לדעת רבי יוסי הסובר שאין בנדרים הללו עינוי נפש, יכול הבעל להפר משום דברים שבינו לבינה. שנינו בדברי הברייתא לאל שאישה שנדרה מתשמיש יכול הבעל להפר משום דברים שבינו לבינה. דנה הגמרא באיזה לשון נדרה האישה, אמר מר למדנו לאל בברייתא ושלא השמש מיטתי יפר משום דברים שבינו לבינה. אישה שנדרה מתשמיש חל הנדר, אבל יכול הבעל להפר משום דברים שבינו לבינה. מברר את הגמרא היחידה מבאיזה לשון נדרה האישה, אילה אם הדה אמרה האישה לבעלה קונה מנעת תשמישי עליך, דהיינו שאסרה עליו ליהנות מתשמישה, למה לי הפרה המשועבדת לי? מדוע צריך הבעל להפר? הרי מכיוון שמשועבדת לשמשו אין הנדר חל כלל, אלא בכך צריך לומר שכוונת הברייתא היא, באומרת האישה לבעלה תאסר הנעת תשמישך עליי, שבאופן כזה שאסרה את עצמה ולא את בעלה חל הנדר עליה, וצריך הבעל להפר. הוא כרב כהנה, דאמר רב כהנה לאל בדף תדבב עמוד ב', אישה אומרת לבעלה תייסר הנעת תשמישי עליך, כופה ומשמשתו. יכול הוא לקוף אותה לשמשו, כיוון שלא חל הנדר כלל. אבל אם נדרה ואמרה תייסר הנעת תשמישך עלה, יפר להבעל את נדרה, אף שהיא משועבדת לו, שמאחר והאסרה את עצמה ולא את בעלה, חל הנדר עליה ואסורה היא לשמש. וקיים אלן שאין מאכילים את האדם, דבר האסור לו. שווה הגמרא לדון בדברי רבן גמליאל הסובר שצריך הבעל להפר את נדר אשתו אף כשלא חל הנדר מחמת שהיא משועבדת לו. מן תנה עד אתניה, מי הוא התנה של הברייתא האומרת שדברים המותרים מן הדין ואחרים נהגו בהם איסור, וישנם אנשים שנהגו איסור בדברים הללו, היא אתה רשאי לנהוג בהם בדברים הללו היתר בפניהם כדי לבטלן ממנהג זה, כדי שלא יבואו להקל אף בדברים האסורים על פי דין. מני, שיטת מי? רבן גמליאלי. דתניה נאמר בברייתא, רבן גמליאל אומר יפר הבעל לאשתו גם באופן שלא חל נדרה, משום שנאמר לא יחל דברו כדי שלא תזלזל בנדרים ותבוא לידי איסור שלא יחל. וכשם שהוא מחמיר בזה, כך הוא סובר שאין להתיר לאדם דבר שנהג בו איסור כדי שלא יבוא להתיר דברים האסורים על פי דין. ונחלקו הראשונים בביאור דברי רבן גמליאל, האם כוונתו שחייב הבעל מדאורייתא להפר את נדר אשתו גם במקום שהיא משועבדת לו ואין הנדר חל, כדי שלא תקל ראש בנדרים, או שאין זה אלא אסמכתא בעלמא, וממילא, גם לעניין הדין של דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, היא אתה רשאי להתירו בפניהם. שהגמרא תולה את הדין הזה בממרא של רבן גמליאל, שאף בזה יש לדון אם דין זה הוא מדאורייתא או מדרבנן. בשוט חוות יאיר כתב שהוא רק מדרבנן, והפסוק שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך שהביאה הגמרא במסכת פסחים בדף נון עמוד ב', ללמוד ממנו שדברים שאבותם נהגו בהם איסור מחויבים אף בניהם בכך, אסמכת באלמהו. אבל החתם סופר כתב שאיסור שאבותינו קיבלו על עצמם נחשב לגבינו כאיסור דאורייתא. שואל הקרן נורא, מאחר שמבואר בדברי הגמרא שיש לתלות שני עניינים אילו באילו, שאם אסור לנהוג יותר בדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, יש גם לבעל להתיר נדר אשתו אף כשהיא משועבדת לו, אם כן מדוע פסקו הרמב״ם, והשולחן ערוך מצד אחד כדעת חכמים בברייתא שאין הבעל צריך להפר כאשר נדרה מדבר שמשועבדת לו, ומאידך פסקו את הדין שדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, אתה רשאי להתירו בפניהם. הקרן אורה נשאר בצריך עיון, ואילו החתם סופר כותב שיתכן לומר ביור חדש בדברי הגמרא, שאין כוונת הממרא כאן דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, לדברי הברייתא במסכת פסחים בדף נון עמוד ב', העוסקת באנשים שנהגו איסור בדבר מסוים המותר על פי דין, שאתה רשאי לנהוג יותר בדבר הזה בפניהם, שמא יבואו לעבור גם על דברים האסורים על פי דין. אלא כוונת הממרא הזו שאישה שאסרה על עצמה דבר המותר מעיקר הדין, כגון שלא למזוג הכוס לבעלה והאיסור חל עליה, אלא שבעלה כופה אותה כיוון שמשועבדת לו לדבר הזה. על זה אמר רבן גמליאל שאף על פי שמצד הדין יכול לקופה, מכל מקום יפר לה את נדרה כדי שלא יצטרך לבטלה בידיים שתעשה מה שאסרה על עצמה. וזו הכוונה דברים המותרים מעיקר הדין ואחרים, האישה הזו נהגו בהם איסור על ידי נדר זה. אז היא אתה הבעל רשאי לנהוג בהם יותר כדי לבטלם, דיינו להכריחה למזוג הכוס ולבטל הנדר, וממילא אין להקשות את הסתירה ששאל הקרן אורה בפסק הלכה, כיוון שאין זה אותו עניין כלל. אומרת הגמרא דבר אחר, שיטה אחרת החולקת על רבן גמליאל ודורשת מן הפסוק לא יחל דברו, מכאן לתלמיד חכם שאין מפר את נדרי עצמו. דנה הגמרא בשיטת חכמים הסוברים שמניעת רחיצה וקישוט יש בה עינוי נפש, באי מיני רבה מרב נחמן. שאל רבה את רב נחמן, אישה אוסרת על עצמה תשמיש המיטה לרבנן, מאיזו סיבה יכול הבעל להפר את הנדר הזה? האם נדר של עינוי נפש הוא? ויכול הבעל להפר את נדרף כלפי אחרים, או נדר העוסק בדברים שבינו לבינה, ובינו יכול להפר אלא כלפי עצמו. וכמבואר בדברי הגמרא לאל בדף אינטט עמוד ב', שבמקום שמפר הבעל משום עינוי נפש, מועילה הפרתו אף לגבי אחרים. אם תתגרש ותנסה לאחר, אמנם כשהוא מפר משום דברים שבינו לבינה, אין הפרתו מועילה אלא לעצמו. אבל שתנסה לאחר, בטלה הפרה וחל הנדר. אמר להישיב רב נחמן לרב, אתה ניטוע, יש לפשוט את הספק הזה מדברי המשנה לקמן בדף צדי עמוד ב'. בא מבואר שאישה אומרת, נטולה אני מן היהודים, כלומר שאסרה על עצמה נעת השמישם של כל ישראל ובעלה בכללם, יפר חלקו ומשמשתו, כלומר יפר את החלק הנוגע אליו בנדר הזה, שהרי אסרף את השמישו עליה, וממילא, הרי היא מותרת לשמשו ותהן נטולה מן היהודים, אבל לגבי כל ישראל אין הנדר מופר. ועל כן אם גרשה הבעל ונישאה לאחר, הרי אסורה בתשמישו. שואלים התוספות לקמן בדפצדי עמוד ב' בדיבור המתחיל ותהה, כיצד חל האיסור הנדר כלפי כל ישראל, והרי אסורה היא להם, כבר באיסור אשת איש ואין איסור חל על איסור. תרצים התוספות שמכיוון שכוללת היא בנדר הזה, גם את בעלה שהיא מותרת לו, חל הנדר אף כלפי כל ישראל. ומציינים התוספות, שהתירוץ הזה לא יועיל לדעת רבי יוסי הסובר במסכת יבמות בדף למד ב' שאין איסור חל על איסור אף כשכולל עמו אחרים. והרי מבואר בסוגייתנו שכל משניות הפרק הם לשיטת רבי יוסי. ונשארו התוספות בצריך עיון. התוספות יום טוב מתרצים שגם לדעת רבי יוסי אין איסור חל על איסור אף אם כולל עמו אחרים, מכל מקום מודה רבי יוסי שאיסור מוסיף חל על איסור, וכאן כיוון שמחמת נדרה היא נאסרת גם על בעלה זהו איסור מוסיף, ומודה רבי יוסי שחל הנדר. עכשיו, מבארת הגמרא כיצד ניתן לפשוט מן המשנה הזו את הספק האם במניעת תשמיש לדברי חכמים יש עינוי נפש. והיא אמרת נדר עינוי נפש, ואם תאמר שנדר מניעת תשמיש יש בו עינוי נפש, המי תהן נטולה מן היהודים, מדוע לא הופר הנדר אף לגבי כל ישראל? הרי שנינו לאל בפיינטט עמוד ב' שנדר שיש בו עינוי נפש יכול הבעל להפר אף כלפי אחרים, שמאמינה בהכרח שנדר מניעת תשמיש אין בו עינוי נפש, אלא רק דברים שבינו לבינה אביין. ועל כן, אין הבעל יכול להפר אלא לעצמו, ולא כלפי כל ישראל. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, אכן יש להוכיח מן המשנה הזו שמניעת תשמיש אין בה עינוי נפש, אבל אין לפשוט כן אלא בדעת רבי יוסי. אבל לרבנן תיבה אלך, לשיטת חכמים עדיין יש מקום לספק הזה. והיינו משום שהמשנה לקמן דנטולני מן היהודים, רבי יוסי קטן אלה. רבי יוסי הוא ששנה את המשנה הזו, ולשיטתו אכן אין במניעת תשמיש עינוי נפש, אלא רק דברים שבינו לבינה. ועל כן אין הבעל יכול להפר אלא לעצמו ולא כלפי כל ישראל, אבל לדעת חכמים לא נפשט הספק הזה. אומר הרן שכיוון שלא נפשט הספק הזה, יש להחמיר שאין הבעל יכול להפר את הנדר הזה אלא כלפי עצמו ולא כלפי כל ישראל. מוכיחה הגמרא שרבי יוסי הוא זה ששנה את המשנה לקמן לגבי נטולני מן היהודים, דאמר אבונה, כולי פירקין רבי יוסי. כל המשניות בפרק הזה, הפרק החותם את מסכת נדרים, הפרק ה-11, פרק ששמו ואלו נדרים, אף אלו שנשנו כסתם משנה, רבי יוסי הוא ששנה אותה, ממאי? מאיכן ההוכחה לכך? מבארת הגמרא כיוון דקטני נאמר במשנה הראשונה של הפרק לעיל בדף ע"ט עמוד א', רבי יוסי אומר, אין אילו נדרי עינוי נפש, והוא עצמו ממשיך ואומר, ואילו אין נדרי עינוי נפש, אם כן יודעים אנו שמכאן ואילך עד סיום המשנה, הם דברי רבי יוסי, ואם כן למה לאיתו למתני, למה שוב בסיום המשנה, נאמר הרי זה יפר דברי רבי יוסי, שמע מינה, מוכח מכאן שכוונת המשנה ללמדנו שמכאן ואילך כל המשניות בפרק הזה, רבי יוסי, ועל כן אין להוכיח ממשניות אלו לדעת חכמים. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפים פ' ופ"א במסכת נדרים עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, להבה מינה שחכמים ורבי יוסי נחלקו אם יש עינוי ברחיצה, מדוע לא נקטה המשנה שאומרת קונם רחיצה עליי? שאלה שנייה, מהו האופן בו סוברים חכמים שהבעל מפר נדר, אף שיש תנאי המעקבו עדיין מלחול? שאלה שלישית, מדוע אי אפשר שחכמים ורבי יוסי נחלקו אם יש ניבול ברחיצת יום אחד? שאלה רביעית, מדוע אין לפרש במשנה שנדרה אם הרחץ במי משרה? שאלה חמישית, לתירוצו של רב יהודה, מדוע נקטה המשנה גם באופן של נדר וגם באופן של שבועה? שאלה שישית, לשיטת חכמים שיש עינוי נפש ברחיצה, מדוע אינו אנוש עליה כרת ביום הכיפורים? שאלה שביעית, מדוע סובר רבי יוסי שכביסה חמורה מרחיצה? שאלה שמינית, תיזהרו בבני עניים שמהם תיצא תורה, מדוע? שאלה תשיעית, מדוע לא ידעו חכמים והנביאים על מה עבדה הארץ? והשאלה האחרונה, מתי אין האישה משועבדת לתת תבן לבהמת בעלה? אלה מוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותו שלמדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בדפים פ' ופ"א במסכת נדרים. אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא מדי יום, עם מפעל המשנה היומית קביעות השתי משניות בכל יום, והיות והיום למדנו שני דפים לימי שישי ושבת, נלמד בסייעתא דשמיא ארבע משניות, ואוחזים אנו במסכת שבת אשר בסדר מועד, פרק י"ט, משנה ה'. על פי הכלל שלמדנו שרק מילה בזמנה דוחה שבת וכן יום טוב, מלמד את המשנה אופנים שונים שבהם נדחית המילה מזמנה הראוי עד היום ה-12 ללידה. אומרת המשנה, קטן שאפשר שיהיה נימו ל-8 ימים או ל-9 ימים ול-10 ול-11 ול-12, לא פחות ממניין ימים אלו ולא יותר מהם, והיינו שאי אפשר שזמן מילתו יהיה לפני היום ה-8 ללידתו או לאחר היום ה-12, רק כיצד? כדרכו באופן הרגיל נימו ל-8 ימים. נולד לבין השם השעות שספק אם הוא מן היום או מן הלילה. נימו ל-9 ימים, וכיוון שנולד ביום ראשון בין השמשות, אין מלאים אותו ביום ראשון הבא, שהרי אפשר שנולד ביום שני, ועדיין לא הגיע זמן מילתו, אלא מלאים אותו ביום שני. והרי אם נולד ביום ראשון, נמצא שיום שני הוא היום התשיעי ללידתו. נולד בין השמשות של ערב שבת, נימו ל-10, דיינו ביום ראשון של השבוע הבא, שהוא היום העשירי לערב שבת זה. שבערב שבת הבא אי אפשר למול אותו, שהרי אפשר שנולד בשבת, ובערב שבת עדיין לא הגיע זמן מילתו, גם בשבת אי אפשר למול אותו. שמה נולד בערב שבת ואין מילתו דוחה את השבת, לכן דוחים את מילתו ליום ראשון. ואם חל יום טוב לאחר השבת, דיינו ביום ראשון, הרי אפשר למולו גם ביום ראשון, שהרי מילה שלא בזמנה אינה דוחה, גם יום טוב. ואם כן נימול ל-11, דיינו ביום שני, ואם חלו שני ימים טובים של ראש השנה לאחר השבת, דיינו ביום ראשון וביום שני, שהרי אפשר למולו גם ביום שני, אם כן נימול ל-12, דיינו ביום שלישי. מסיים את המשנה שיש אופן שדוחים את המילה אף יותר מן השיעור הזה, קטן החולה אין מועלין אותו עד שיבריא משום חשש פיקוח נפש. מסכת שבת, פרק י"ט, משנה ו' החותמת את הפרק. המשנה האחרונה בפרק עוסקת בהלכות הנוגעות לעיקר מצוות מילה. אומרת המשנה, אילו הן ציצין המעכבין את המילה, רצועות של אור העולה שמעכבים את המילה, שאם לא נחתכו לא נתקיימה מצוות מילה. אם נשתייר מאור העולה בשר, דהיין אור החופה המכסה את רוב העטרה, שישורת הבשר הגבוהה מקיפה את עבר המילה, שהעבר משתפע ממנו ועד ראשו, מי שנימול ונשתייר מן העולה כשיעור זה הרי הוא הרל כשהיה, ואם היה כהן אינו אוכל בתרומה כדין הרל שאסור לאכול בתרומה. ואם היה נימול בעל בשר, דהיינו שמן, שלאחר שנתלה העורלה, נראה כאילו הבשר שמעליה חוזר ומכסה את ראש העבר, מתקנו חותך בסכין מעובי בשר זה, מפני מרית העין שלא ייראה כערל. מל, דהיינו שחתך את האור העליון המכסה את העבר ולא פרה את המילה, לא גילה את ראש העבר בעשרת הקרום התחתון, הרי זה כאילו לא מל כלל. וכעת הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק ה-20, פרק חף במסכת שבת, פרק ששמו רבי אליעזר אומר, דנה המשנה, הפותחת את הפרק ה-20 במסכת שבת בפעולות הקשורות לסינון יין בשבת וביום טוב. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, תולין מותר למתוח את המשמרת מסננת העשויה מבד על פי הכלי ביום טוב כדי לסנן בה את שמרי היין. פעולה זו דומה אומנם לעשיית אוהל, אף על פי כן היא מותרת משום שנעשית לצורך הכנת אוכל נפש שמותר ביום טוב. ונותנים לתלויה בשבת, נותנים שמרי יין בשבת לתוך משמרת התלויה מבעוד יום, ואין בכך משום איסור בורר לפי שאין ברירה בכך. החכמים אומרים אין תולים את המשמרת ביום טוב משום איסור עשייה תועל הרי, ואין נותנים לה תלויה בשבת ואין נותנים שמרי יין בשבת אפילו לתוך המשמרת התלויה מבעוד יום, משום שזאת תולדת מלאכה של בורר או מרקד. אבל נותנים לה תלויה ביום טוב, נותנים שמרי יין ביום טוב לתוך משמרת התלויה מבעוד יום, כיוון שזה בכלל מלאכת אוכל נפש שהותרה ביום טוב. מסכת שבת פרק חף משנה ב', במשנה הקודמת למדנו שלדעת חכמים אין נותנים שמרי יין לתוך משמרת בשבת לסנן בהם את היין הבלוע בהם. המשנה הזו מונה פעולות דומות המותרות בשבת. אומרת המשנה נותנים מים בשבת על גבי השמרים הנתונים במשמרת מבעוד יום בשביל שיצלו, כדי שהשמרים יהיו צלולים ויזובו מהם שירי היין הבלועים בהם ואין בדבר משום איסור בורר. ומסננים את היין הראוי לשתייה כמות שהוא בסודרין, הריגים כאין סדינים, ובחפיפה מצרית או בסל עשוי מענפי דקל, ונותנים ביצה תרופה במסננת של חרדל שנתנו בה חרדל להסתנן כדי לתקן ולייפות את מראה החרדל. ועושים אנומלין, תערובת של יין, דבש ופלפלין בשבת, ואין בכך איסור של טרחה יתרה. רבי יהודה אומר בשבת לא הותר לעשות אנומלין אלא בקוס ולא יותר משום טרחה יתרה. ביום טוב מותר לעשות בלגין בקד, שהוא גדול יותר מקוס, ובמועד, בכל המועד מותר לעשות אפילו בחבית שהיא גדולה מלגין. רבי צדוק אומר הכל לפי מספר האורחים שיש לו, שאם יש לו אורחים רבים יכול לעשות הרבה אפילו בשבת. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי חף בתיבת, ערב שבת קודש פרשת שמות תשפ"ג, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, דפים פי ופי א' במסכת נדרים, השתבח שמו הגדול לעד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בתחילתו של שבוע טוב וחדש, הבא עלינו על כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה ולכל מילדי מיטב, יום ראשון, חף ב' בתיבת תשפ"ג, ונלמד דף פי ב' במסכת נדרים, ובסיום השיעור, נתייצב מרחק 9 ימים ו9 דפים מסיום מסכת נדרים, על צדי א' דפיה, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.